היי, אתן מאזינות לפודקאסט עולם השפע, המקום בו תגלו איך לייצר את השפע הכלכלי, הזוגי, הבריאותי, החווייתי והרגשי שאתן רוצות בחיים שלכן, בעזרת התודעה שלכן ובאופן הרמוני שמחובר לרצון הנשמתי שלכן וליקום כולו. אני דנה יעקב, מנחת הפודקאסט הזה, מורה רוחנית תודעתית, חוקרת את חוקיות היקום והתודעה כבר כמה עשורים ומלמדת רק את מה שגיליתי וחוויתי שעובד בחיי. אם אתם נשים שאפתניות שרוצות לזמן שפע וניסים מתוך כלילות ושמחה ולגלות מה עוד אפשרי עבורכן, הגעתם למקום הנכון. המטרה שלי בפודקאסט הזה היא להנגיש לכן ידע רוחני עמוק בצורה פשוטה. לתת לכן את הפרקטיקה, השראה, הביטחון והבהירות שיעזרו לכן לראות דברים אחרת ולחזק את הודעת השפע כך שתוכלו לחיות חיים מלאים, מספקים, שמחים ושלבים יותר ממה שחלמתם. בואו נתחיל.
טוב, אז היי לכולן, אני ממש 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 שמחה ונרגשת לארח בפרק הזה בפודקאסט את מיכל משרקי, שהאמת, אני חייבת להגיד שאני ממש 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 סקרנית לשמוע אותה ולשמוע בדיוק את כל המתנות שיש לו לתת לנו בפרק הזה. אני לא אתן יותר, אני סתם עשה כזה סוג של הקדמה, אבל בתכלס מיכל, את ממש מוזמנת להציג את עצמך, לספר לנו מי את, מה את, ולמה לנו להקשיב לך?
למה לכם להקשיב לי? אני לא יודעת. את יודעת, אז קוראים לי מיכל, האמת מיכל יעלה משרקי, ואני בטייטל המפוצץ, אפשר להגיד מנחת קבוצות, מרצה ומלווה בתהליכי הרחבת תודעה דרך הכלי של העיצוב האנושי, יחד עם כלים מעולם הפוטותרפיה, שזה גם חלק מהעשייה שלי, ובעצם אני אפילו מארחת אותי כזה בתקופה שהיא ממש של שיפטינג מאוד טרי בכל מה שאני עושה. אני עצמאית כבר 3 שנים, אבל בעצם העסק הקודם שלי, שזה עדיין מוזר להגיד העסק הקודם שלי, היה עסק שקשור בכלל לאלבומים וזיכרונות ותמונות, ומתוכו יצאתי לאיזשהו מסע לימודים, והתגלגלתי בעצם עם איזושהי הבנה שאני רואה אנשים בתמונות, בצורה שהם לא רואים את עצמם. הייתי מתעסקת עם כזה פרויקטים של אנשים, והייתי רואה הרבה דברים, המון דברים אפשר לראות דרך תמונות, אני מאוד מאוד מאמינה בכוח של התמונה, כן? ובעצם הייתי רואה אנשים, בעיקר נשים, ספציפית נשים, שמלאות ביקורת עצמית ומלאות ככה, לא, אני כאן אני שמנה, כאן האף שלי יקום, השיער שלי לא טוב, כל מיני דברים כאלה. ואני הייתי רואה תמונות אחרת. בנקודת זמן הזאת גם הייתי כבר אחרי תהליך מאוד ארוך של 4-5 שנים בתוך המסע שלי, האישי שלי, וממש היה בי איזשהו רצון אז לאפשר להם לראות את עצמם כמו שאני רואה אותם. Fast forward, למדתי פוטותרפיה, שזה בעצם ליווי תהליכים דרך תמונות, הנחיית קבוצות, ונכנסתי לעולם העיצוב האנושי. אפשר להגיד אפילו שבזכותך נכנסתי לעולם העיצוב האנושי לפני כמעט 2 שנים. התארחת באיזשהו סדרת מפגשים שבזמנו ליאור עשתה, ליאור הרמה, ובעצם כזה...
אגב, ליאור הייתה גם בפודקאסט, בין הפרקים הראשונים של הפודקאסט, אז מי שלא יודעת לא מכירה, אני אומרת את זה למאזינות ולצופות, ליאור הרמה היא בעצם הייתה גם היועצת העסקית שלי תקופה מסוימת, והיא מקסימה, היא מהממת, היא הייתה באחד מהפרקים הראשונים בפודקאסט, ואני חושבת שזה היה גם קרוב יחסית לתקופה שגם עשיתי, כאילו התארחתי אצלה בסדרת הסרטונים, אולי זה היה קצת לפני, אבל... זה היה כזה די בתחילת הדרך, כן, של הפודקאסט פה גם.
אז זה קטע, כן, כי ליאור הרמה באמת, אני גם עוקבת אחריה הרבה, כאילו מאז שאני פחות או יותר התחלתי להיות עצמאית, והיא עשתה כזה סדרת מפגשים שהולך לחיות יותר בנוח עם לזרום עם האנרגיה שלך, כן? ונרשמתי, ואני בדרך כלל לא נרשמת את הדברים כאלה. ואת היית הזום הראשון, ביום הראשון, ואגב, אני לא עקבית בדברים שאני עושה, אז ככה נרשמתי לכל השבוע, אבל בפועל הצלחתי להיכנס 2 מתוך 5 המפגשים שהיו שם, ולשמחתי הרבה מאוד המפגש הראשון היה שלך, ואז בעצם ככה מה שנקרא פתחת לי צוהר בעצם דיברת שם על הטיפוסים ועל איך הם עובדים וכאלה, ואני פשוט נשאבתי בצורה שהיא לא הגיונית בעליל לעולם, וואו, שינה לי את החיים.
אז רגע, שנייה, לפני שתמשיכי את הסיפור, אני רוצה כן. להגיד כמה מילים למאזינות, לצופות, שאני קצת דיברתי בחלק מהפרקים כאן על העיצוב האנושי, אבל תכלס, גם כשדיברתי, אני חושבת שזה היה ממש בנגיעות, אני כן אוהבת לעבוד עם המפות של העיצוב האנושי, אבל באמת אחת הסיבות שהכי הכי הכי הסתקרנתי לשמוע את מיכל כאן, ואני בטוחה שגם אתם ככה, אולי עדיין אתם עוד לא יודעות למה אתם, למה אולי אתם רוצות להסתקרן, אבל אני בטוחה שזה יפתח לכם גם פתח מאוד מאוד גדול ורחב ומרתק עליכם, על החיים שלכם, על האנשים שבסביבה שלכם. אז הסיבה שבאמת ממש 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 הסתקרנתי לשמוע אותך מיכל זה, כי מיכל, וקצת דיברנו גם קצת לפני שהתחלנו את ההקלטה של הפרק, ומיכל ככה הסתכלה לי על המפה ואמרה לי מלא דברים, והבנתי שוואו, כאילו היא הרבה יותר עמוק ממני בעיצוב האנושי, ואני בטוחה שהדברים שיש למיכל להגיד הם ממש מיינד בלואינג כאלה, וגם תמיד מעניין לשמוע את התרגום של אנשים אחרים כביכול לאותם מפות, למרות כי בסופו של דבר גם המפות של העיצוב האנושי, כמו כל דבר, כמו כל טכניקה או דבר שאנחנו כן או לא נלמד בחיים שלנו, אנחנו תמיד לומדים מתוך העיניים שלנו ומתוך היכולת למידה שלנו והפתיחות שלנו והאנרגיה שלנו ותפיסת העולם שלנו. גם לי באופן אישי מאוד מאוד מרתק לשמוע אותך מיכל, אבל אני חושבת שבפרק הזה הדברים שאת תגידי באמת יפתחו פה פתח לאנשים שמאזינות וגם לגברים, יש פה גברים שמאזינים כמובן, להסתכל על המפות שלהם ולהכיר ולדעת. את רוצה להגיד, כאילו לפני שתמשיכי גם בסיפור שלך וכמובן איך הגעת לכאן והלום ולנקודה הזאת בזמן, מה זה העיצוב האנושי? אם עכשיו יש בן אדם שפעם ראשונה שומע את הדבר הזה עיצוב אנושי, איך היית מסבירה לו את הדבר הזה?
הייתי מסבירה את זה ככלי מאוד מכני, שפשוט מסביר לך, או יותר נכון מראה לך, בצורה מאוד גרפית, מה הם הרכיבים שאיתם הגעת לעולם. אני אומרת את זה בהרצאות שלי, כשאני מתחילה את מה זה העיצוב האנושי, ואני מסבירה שבעצם זה כמו ספר הוראות הפעלה, שכתוב עליהם באותיות קידוש לבנה את השם שלך ואת תאריכי הלידה שלך ואת פרטי הלידה שלך, ובהם כתובים כל המנגנונים שלך, מה הכוחות שלך שאת יכולה לסמוך עליהם, מה האנרגיה העקבית שלך שאיתה באת לעולם, אבל גם מה המקומות שבהם את מועדת נגיד לכאב, ומקומות שיכולים להכאיב לך, והמקומות שהם בהם הם בעצם לא את. ואותו ספר זה כמו, אני משווה את זה הרבה פעמים לכמו אתגר כזה במאסטר שף, שנותנים להם את הסלסלת רכיבים הזאת, את הארגז הזה, והם צריכים בעצם לבנות את המנה שלהם. אז כל אחד מאיתנו בעצם בונה את המנה שלו לאורך החיים שלו, הוא בדרך כלל אגב יבשל את המנה של סבתא שלו, של דודה שלו, של אמא שלו, למה? כי אנחנו סוחבים את התיקים של המשפחה שלנו, אנחנו סוחבים את התיקים של הדורות אחורה, אבל העיצוב האנושי מאפשר לך בעצם לקחת את אותה מנה שאת נמצאת בה היום, להבין מה הם החומרי גלם שממנה מורכבת המנה, ומאפשר לך לבנות מנה אחרת, שהיא הרבה יותר שלך והרבה יותר מדויקת למי שאת באמת בעולם הזה, לפוטנציאל שלך בעולם הזה. וזה מבחינתי כאילו התמצית של העיצוב האנושי, זה מה שזה מאפשר.
כן. אז בעצם לדעת, להבין את המפות שלנו, זה מה שעוזר לנו להתחבר, כמו שאני אוהבת לקרוא לזה, לטבע שלנו, ואז להפחית מאמץ ולייצר, זה גם לפוטנציאל השפע שלנו, ולפוטנציאל של היכולות שלנו, של פשוט לייצר יותר בפחות מאמץ, לאו דווקא לייצר בצורה פיזית, כי זה מאוד מאוד תלוי במפות שלנו, אלא לייצר יותר הצלחות, או לממש את עצמנו יותר, מתוך המקום הזה של, שוב, להפחית מאמץ, בצורה שהיא יותר הרמונית כזאת, נכון?
קודם כל, כן, אין ספק שיש פה עניין של פשוט, של הבנת המערכת, שאני כזה בן אדם מאוד טכני, כאילו אני בן אדם מאוד כזה לוגי ומאוד טכני, אני חושבת שזאת אחת הסיבות שנשאבתי מאוד חזק עם העיצוב האנושי, וזה כמו לתת לרכב שלנו דלק לא מתאים, אוקיי? הוא ייסע, זה לא שהוא לא ייסע, הוא ייסע, אבל אנחנו, משהו ירגיש לנו לא עובד עד הסוף, לא מדויק עד הסוף, ויכול להיות שהחיים שלנו הם picture perfect, כן? יכול להיות שהכל טוב, הזוגיות נהדרת, העבודה נהדרת, הילדים, משפחה, מה שנקרא, כל יום רק להגיד תודה על מה שיש, אבל עדיין יש איזושהי תחושה פנימית כזאת, שמשהו לא עובד עד הסוף כמו שהוא צריך לעבוד, שמשהו יכול לעבוד אחרת ויותר טוב, וזה הנקודה שבה העיצוב האנושי נכנס, כי הוא בעצם מאפשר לנו להבין איך האנרגיה שלנו מתנהלת, ואיך לעבוד עם האנרגיה הזאת, ולגרום לפחות חריקות, ופחות זמזומים, ופחות רעשים, ולגרום לכל המכונה הזאת לעבוד בצורה הרבה יותר יעילה, ולמצות את הפוטנציאל שלה, שזה בעצם מה שאמרת.
מהמם, ואיזה כיף כאילו שאת אמרת את הדברים בשפה שלך, זה בדיוק, על זה אני מדברת. כל אחת מדברת בשפה שלה, ואין לי ספק שיש פה נשים שמאזינות לפרק ואומרות, או, סוף סוף אני מבינה את הדברים קצת יותר, בזכות זה שאת אומרת אותם. אז מהמם, אז בואי שתפי אותנו באמת קצת במסע שלך שם, ומהרגע שזה כזה נפתח לך העולם ונכנס לזה, ומה מה, מה קרה שם?
כן, אז אני כן אשים כוכבית, ואני אגיד שאני חושבת, אם אני מנסה לתת רציונל לכל הדבר הזה, כן, שאחד הסיבות שנשאבתי כל כך חזק בעצם לעיצוב האנושי, זה כי הייתי באיזושהי נקודה כבר של, הייתי כבר 5 שנים בתוך המסע האישי שלי, שהתחיל לפני 7 שנים, קצת יותר מ7 שנים, ובעצם הגעתי לעיצוב האנושי באיזושהי נקודה שהיה קרקע מאוד פוריה לכל הדבר הזה להיספג בצורה מטורפת לחיים שלי. ובאמת כמו כולם התחלתי ככה בסקרנות, עוד פעם, החל מאותה נקודה של אותו זום בעצם. יש לי ככה במפה האישית שלי, יש לי איזושהי אנרגיה שמאוד מאוד אוהבת לחקור, ומאוד אוהבת לחקור לבד. כן, ממש ממש בדיוק כמוך. אנחנו חולקות פרופיל גם במפה שלנו.
ובעצם הרבה דברים דומים. במפות
כן, שלנו. יש לנו גם הרבה אנרגיות משלימות, זה קטע. אז בעצם ממש נשאבתי והתחלתי לחקור והתחלתי ללמוד, וכשנכנסים לעיצוב האנושי, אז כזה הראש שלנו, הראש הפתוח שלנו, במפה, אם מסתכלים במפה, הראש זה ממש המשולש העליון, כן? ואצל רוב האוכלוסייה הראש פתוח. והראש הפתוח כאילו לא יודע סובה, הוא כזה, מצד אחד כן, יש לי את האנרגיה החוקרת הזאת, אבל הראש כזה כל הזמן רוצה לדעת עוד ועוד 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 ועוד. והייתה נקודה אפילו שאחרי, נראה לי 3 שבועות, שאני מדברת איתך על יוטיוב עד 2 בלילה, כאילו, ועל כל היום לקרוא מאמרים כאילו לחפור את הדבר הזה, כל אתר אפשרי שיש בארץ, בחול, קורסים דיגיטליים, לא משנה מה. והייתה נקודה כזאת שממש חטפתי התקף חרדה. ממש חטפתי התקף חרדה. הרגשתי שאני כאילו מוצפת, פשוט הייתי מוצפת. כאילו המיינד שלי פשוט היה מוצף מכל הכמויות ידע הזאת שצרחתי באותם חודש וחצי או משהו כזה. וממש התרחקתי. המזל היה זה שאותו דבר שגרם לי להצפה, הוא גם היה הדבר שגרם לי להיות מודעת לזה שאני בהצפה. כבר למדתי מספיק כדי לדעת בנקודה הזאת שאני מוצפת מהמיינד הפתוח שלי. נסוגתי, לקחתי איזשהו ספייס של תקופה מסוימת, כי הייתי חופרת, חפרתי את המפות של הילדים שלי, של המשפחה שלי, של ההורים שלי, של האחים שלי. התחלתי לנסות להבין את הילדים שלי לפני שאני בכלל מבינה את עצמי, לפני שאני בכלל מבינה את המפה שלי ומה היא אומרת, ונשאבתי למפות של הילדים שלי. הילדים שלי יש להם מפות מאוד ייחודיות, וזה נורא סקרן אותי, וכל הרצון הזה לדעת אותם כדי שאני אוכל להיות אמא טובה יותר. לא, אבל יש לי 2 ילדים שעה מרכזים מוגדרים.
אבל זה באמת מה שאמרת עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב שנייה רק לשים על זה את הדגש, כי אני יודעת שיש מצב שחלקכם, מי שמאזינה לפרק הזה, זה כזה יפתח לתפתח, וזה יהיה כזה ישמע נורא מעניין, ובאמת אני מכירה הרבה אנשים שברגע שזה נפתח להם, הם כזה התחילו להיכנס לזה, ובאמת גם דיברתי עם מיכל לפני הפרק, ושיתפתי אותה שאני גם, כאילו שאני למדתי את העיצוב האנושי, אז הרגע שבו הרגשתי שדי מספיק, זה באמת היה איזשהו רגע שבו הגיע כל כך הרבה מידע, והרגשתי שאני מתרחקת מעצמי, כאילו שאני כבר, זה כבר הופך להיות שחלטני, ואני כבר מאבדת את החוויה של הדבר הזה, שהיא סופר חשובה, ובשביל לחוות את הדברים צריך לתת את הדברים זמן. אז חשוב גם להגיד את זה, ובאמת כאילו כל אחת כמובן תיקח את זה למקומות שלה, אבל כי יש דרך שאולי יותר נכונה.
אני אגיד משהו גם מאוד, מאוד אולי משמעותי על, על העיצוב האנושי. העיצוב האנושי בא להטיב איתנו. הוא לא בא להרע לנו. זאת אומרת שברגע שצריכת יתר, נקרא לזה, כן? של הדבר הזה, כאילו, ששואב אותנו למקומות שמרגישים שהם לא אנחנו, אז זאת הנקודה, כאילו, רגע שנייה להגיד סטופ, ולבוא לזה, אם רוצים, לבוא לזה מזווית אחרת. אבל אבל באמת כאילו זה נועד לקחת ביסים קטנים, את לא, אי אפשר לאכול את כל הדבר הזה, שזה ידע מטורף עם כל כך הרבה דיטיילס, וכל כך הרבה מה ללמוד, אי אפשר לבוא לזה מהר, מה שנקרא 150 קמ"ש עם קיר ממש קרוב, אי אפשר, כי זה פשוט כאילו גורם בדיוק למה שתיארת עכשיו, וגם למה שקרה לי, כן? ולכן מבחינתי זה כלי עבודה, זה לא עכשיו משהו ללמוד אותו, זה כלי עבודה שבאים להשתמש בו, כדי להטיב איתנו את החיים, כדי לאפשר לנו את החקירה הפנימית הזאת, כדי להיות יותר מכוונים לעצמנו, ולהכיר את עצמנו מחדש בעצם, כי זה מה שהוא מאפשר, הוא מאפשר ממש לקלף המון 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 שכבות, של פילטרים שדרכם אנחנו מסתכלים במראה, וחושבים שזה אנחנו כל החיים.
אוקיי, אז תמשיכי ככה בסיפור שלך.
כן, אז אני אגיד שבאמת אחרי שהתרחקתי, אז ככה כן חזרתי, כי זה היה חזק ממני, הייתה לי שם מה שנקרא תגובה מאוד חזקה מהבטן, שלא יכולתי להתכחש אליה, ואז התחלתי ככה יותר בקצב שלי וכאלה, ואחרי כמה זמן גם עשיתי קורסים רשמיים, ועשיתי גם קורס מאוד ארוך של ככה שנכנס ממש לעומק של קריאת מפות, של היה משהו כמו יותר מחצי שנה, אבל אני חושבת שהדבר שהכי אפשר לי ללמוד וליישם את הדבר הזה ממש בתוך הגוף שלי, זה א', שהתמזל מזלי למצוא פרטנרית שהכרתי בלימודים, וגם אחר כך פתחנו ביחד את הפודקאסט שלנו, שכל הזמן היינו חופרות ביחד, אחת לשנייה, וכזה משתפות תובנות, ומשתפות כל מיני הסתכלויות כאילו על חוויות שקורות לנו, וכל פעם בחנו את זה דרך המפה, וכאילו נתנו לזה איזשהו ביטוי ומקום, וממש הפכנו את התהליך הזה בעצם להרבה יותר חווייתי, הרבה יותר מהגוף, מהחוויה, מהיום יום, לא מהלימוד של המפה. ואז באמת שם הדברים הוטמעו אצלי בצורה, וואו, ממש בגוף, צורה מאוד אינטנסיבית.
אז בעצם היום, חוץ מ... כאילו יש לכם את הפודקאסט, נכון? איך הוא נקרא? הפודקאסט?
כן, הפודקאסט קוראים במבט פתוח, עם השותפה שלי יעל בר-און, ויש אותו גם בספוטיפיי, ובאפל, וביוטיוב, ככה.
טוב, בכל מקרה, כל הכישורים הרלוונטיים יהיו כאן מתחת לפרק, כן. אבל בעצם הפודקאסט הוא מדבר סביב העיצוב האנושי, על כל מיני נושאים כן, שהם כזה סביב בעצם, העיצוב האנושי?
כן, הוא בעצם לא בא ללמד את העיצוב האנושי, אנחנו לא פודקאסט לימודי, אנחנו פודקאסט שמדבר על החוויות, אז אנחנו גם מדברות על דברים טכניים, נגיד נקרא לזה, אבל אנחנו מדברות על מתוך באמת מתוך החוויות האישיות שלנו. עשינו פרק על אימהות, אפילו שני פרקים על אימהות, עשינו פרק שמדבר על פחד מהצלחה. אנחנו מסתכלות על כל מיני דברים דרך המפות שלנו של העיצוב האנושי, ואנחנו מסבירות אותם בעצם דרך החוויה ודרך המפות האישיות שלנו.
אז יש את הפודקאסט, כן. ובעצם היום, מה ש... זאת אומרת, את בעצם קוראת מפות, את מעבירה הרצאות בנושא, מה בדיוק את עושה כאילו בהקשר
כן,
של זה?
כן, אני בעצם גם מעבירה הרצאות של יסודות העיצוב האנושי, יש לי גם מיני קורס כזה שהוצאתי שיש בו את, את הבסיס, ויש לי קבוצת וואטסאפ, ואני עושה קריאת מפות, ואני עושה גם ליוויים שהם יותר הטמעה, שעוד פעם עם הדגש על ההטמעה, לא על הלימוד בהכרח של הידע, לא לדעת את כל השערים, את כל הערוצים, אלא ממש להטמיע את זה לתוך החיים ולזהות את המקומות שמפעילים אותנו.
אז רגע, אוקיי, אז עכשיו בעצם לי חשוב שמי שמאזינה לפרק הזה תצא עם משהו כזה, איזשהו פתח למפה שלה, שהיא כזה תבין לפחות את הדברים הבסיסיים, כדי שהיא תוכל אחרי זה גם לקחת ולראות, לחוות את זה בתוך החיים שלה, ולראות איך את האמת של הדבר הזה בתוכה, מתוך החוויה שלה, וכמובן שאם היא תרצה גם להעמיק עוד ולהשאיר את עצמה עוד אחרי זה, אז ברור, אבל חשוב, נכון, שמי שמאזינה לפרק, שהיא תפתח לעצמה את המפה, זה משהו שאפשר למצוא ברשת, בכל מקום, נכון? אז מה, איזה אתר את ממליצה עליו?
אני משתמשת באתר שנקרא בודיגרף, אבל תכלס, באמת, ברגע שעושים חיפוש באינטרנט של
דיזיין. כן, קוראים לזה באנגלית Human Design, אז חשוב זה. כן, סבבה, אני בכל מקרה אוסיף את הקישור של האתר שאני אוהבת לעבוד איתו, פה מתחת לפרק. אז סבבה, אז עכשיו נגיד, ובעצם מה שצריך זה לכתוב בפנים את הפרטים, שזה בעצם השם, למרות שהשם זה יותר סתם בשביל הזיהוי העצמי שלכם. נכון, תאריך לידה מלא, מיקום, מבחינת עיר ובאיזה מדינה, ושעת לידה. יפה. אז כן. אחרי שבעצם מכניסים את כל הפרטים, בדרך כלל תצא מפה שהיא אמורה להיות מאוד מדויקת, ככל שהפרטים יותר מדויקים. אז עכשיו נגיד יושבות כן. עם המפות שלהם, כאילו איך היית מציעה לגשת לזה?
קודם כל להסתכל על המפה, להגיד אוקיי, אני לא מבינה מה זה אומר, כאילו סבבה, בסדר? כי זה בדרך כלל מה שקורה, כזה מוצאים מפה, ואז כזה מתחילים כאילו, רגע, אבל למה זה צבוע, ולמה זה לבן, ומה זה אומר, ומה זה אומר. אז אני, הייתי מציעה בנקודה הזמן הזאת, להגיד, אוקיי, זה המפה שלי, סבבה, מגניב. אבל איזה טיפוס אני, קודם כל.
יש לנו... זה כתוב בכל המפות.
זה כתוב, בכל מפה, תראו בצד, לא משנה איפה בצד, בעצם את הסיכום של הדברים החשובים, המשמעותיים במפה, שזה בעצם הטיפוס שלנו, האסטרטגיה שלנו, הסמכות שלנו, וכל אחד מהם הוא בעצם עולם ומלואו. כן, יש נטייה כזאת לרוץ מהר וכזה, טוב, 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 אני גנרטורית, יופי, בסדר, הבנתי מה זה אומר, נקסט, ואז כזה, טוב, 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 הסמכות שלי ככה, טוב, נקסט. אבל לא, כל אחד מהדברים האלה, וואו, זה כאילו חיים חקירה. שלמים, זה חיים שלמים של, של באמת, של חקירה ושל חוויה מתוך החיים, הכמות הדברים ש, שאת לומדת כשאת מאפשרת לעצמך להתנסות בדבר הזה, היא מטורפת, זה איזושהי כניעה כזאת לחוסר ידיעה, אבל לדעת שאת יכולה לסמוך על הגוף שלך, לדעת שאת יכולה לסמוך על, על הסמכות שלך, כן?
כן, כן, בואי נדבר על הטיפוסים, כי תכל'ס זה הדבר הראשון שרואים במפה, וזה גם מאוד חשוב, כי זה מה שמסביר לנו את האסטרטגיה ואת האסטרטגיה.
נכון, נכון, כן. אז בעצם יש לנו 70% מהאוכלוסייה, שזה הגנרטורים. והגנרטורים, ברגע שאנחנו רואים את הריבוע האדום הזה באמצע המפה, אם הוא אדום, אם הוא צבוע באדום, אז זה אומר שיש בפנינו גנרטור,
מי שמאזינה לפרק בפודקאסט, ברגע שאתם פותחות את המפה, אתם יכולות לראות את זה.
בטח, אז הנה נגיד, זה המפה שלך, וזאת המפה שלי, אוקיי? ואת אפשר לראות ששתינו גנרטוריות, ויש פה את הריבוע האדום באמצע, והריבוע האדום הזה זה בעצם אנרגיית החיים שלנו. זה כוח החיים שלנו, זה האנרגיית חיים שלנו, זה מה שבונה את העולם. באמת להיות גנרטור זה איזושהי פריבילגיה, רק שאנחנו לא מודעים לפריבילגיה של עצמנו, כן? הגנרטורים באו לעולם להגיב. ותחשבי סתם, שאת, זה כזה הסימון שנפל לי לא מזמן, בשיווק, הרבה פעמים כזה עצמאיות וזה חשופות לכל מיני טיפים שיווקיים, כן? מה הטיפ הכי מרכזי שאומרים לכל עצמאית לסיים פוסט איתו? כאילו מה אומרים?
הנאה לפעולה.
למה?
כי זה, כי רוב העולם, 70% מהעולם גנרטורים, צריכים להגיב להנאה לפעולה, אבל מי שלא גנרטור לא יגיב לזה, כי זה לא יהיה רלוונטי לו, אבל...
בסדר, אז מי שלא גנרטור יפעל בצורה אחרת קצת, אבל כן, אנחנו באנו לפה להגיב, זה מטורף כמה זה מושתת בתוך התת מודע שלנו, בלי שאנחנו מבינים, אבל מה קורה בפועל? בפועל מחנכים אותנו מגיל מאוד צעיר ליזום. תחשבי איזה תהילת עולם, כן? יש לאנשים, ליזמים, בסדר? לאנשים שדוחפים קדימה, שלא מוותרים, שיוזמים ויוצאים ויוצרים יש מעין, כן? אבל אנחנו לא מניפסטורים, אנחנו גנרטורים. תכף נדבר על 9% המאוד מאוד מיוחדים האלה, כן? אנחנו באנו להגיב לעולם. עכשיו, מה הקטע גם עם הגנרטורים? שהעולם מגיע אלינו. האנרגיה שלנו כל כך חזקה, שהיא מביאה אלינו את החיים. החיים קורים, את מכירה? יש את המשפט הזה שכשתפסיקי לחפש תמצאי. זה משפט של גנרטורים, זה משפט של גנרטורים. למה? כי רק גנרטור, כשהוא מנסה למצוא משהו, מה שנקרא יוזם פעולה ומחפש, אוקיי? שום דבר לא יקרה, אבל כשהוא רגע יעצור שנייה, דברים יבואו אליו, וזה בדיוק הקסם, וזה מדהים, כן?
אבל הסוד הוא גם בתגובה, כי פה יכולים קצת להתבלבל ולהגיד, טוב, אז דברים מגיעים להם, אני לא צריכה לעשות כלום, וזה לא נכון, אז תסבירי את זה.
לא, ברור שזה לא נכון, כן? ברור ש... בוא נשים ראש כוכבית, בסדר? שנגיד שכל דבר צריך מה שנקרא להתפרש, לא לחלוטין פשוטו כמשמעו. גנרטורים הם תמיד ימצאו למה להגיב, תמיד יהיה משהו שסביבם שיגרום להם להגיב, שיגרום להם לאותה אסטרטגיית פעולה של התגובה. בגלל שהחיים קורים להם, אוקיי? אני תמיד אומרת, גם אם גנרטור יישב בחדר חשוך, תמיד יהיה גנרטור אחר שיתפוק בדלת וישאל אותו אם הוא רוצה לשתות. כאילו, זה תמיד משהו יבוא, אוקיי?
אז תוכל לתת דוגמאות קצת, באמת, כאילו יש לו דברים שהם נורא ברורים, כמו אנשים שבאים ושואלים שאלות, אז סבבה, אז מגיבים להם, אבל... יש לי דווקא דוגמאות של דברים פחות ברורים אולי.
אז יש לי, באמת, יש לי כל כך הרבה דוגמאות מהחיים האישיים שלי, עוד הרבה לפני שידעתי שאני גנרטורית. אני אתן לך דוגמה, למשל, אחת הגדולות, בסדר? אני ובעלי כזה רצינו לחפש דירה, לקנייה, ובעצם התחלנו לחפש, אוקיי? בעצם התחלנו לחפש מעצמנו, בסדר? וראינו, היו לנו איזה 3 דירות, שממש היו כמעט נסגרו, אוקיי? וברגע האחרון, כאילו, זה לא היה זה, אוקיי? משהו לא ישב שם כמו שצריך עד הסוף. והחלטנו ביחד, גם אני וגם הוא, כי בעצם אנחנו מאוד אוהבים את הבית שלנו, החלטנו שאנחנו משחררים. אמרנו, טוב, די, חלס, מספיק, אנחנו אוהבים את הבית שלנו, הוא בית מעולה, הוא בית מהמם, שכנים טובים, הכל טוב, הכל נפלא, הכל נהדר, אוקיי? אין סיבה. זה רק איזושהי סיבה שאני עובדת מהבית ואני צריכה חדר, בסדר, כשזה יהיה דחוף זה יקרה, הכל טוב, ושחררנו. וכבר התחלתי לברר כל מיני דברים לעשות בבית ושיפוצים ועניינים, אמרתי, טוב, אם אני נשארת פה אז אני עושה את זה כמו שצריך וכאלה. ואחרי איזה חודשיים, הייתי אצל חמותי, וכזה משום מקום, באמת משום מקום, היא פתאום שואלת אותי על בית, שבכלל כבר לפני 5 חודשים כאילו כבר בכלל ירד מהפרק, כן? היא שואלת אותי, מה היה עם זה בסוף? אמרתי לה, לא, די, זהו, סיימנו את החיפושים, לא קרה, לא זה. יום למחרת, אני פתאום עוברת באותו בית שלי, באותו רחוב, כאילו שום דבר לא השתנה, כן? אבל אני רואה איזשהו פרסום שלא שמתי לב אליו לפני. אמרתי, מה זה? כאילו לעצמי, כן? בדיעבד שמתי לב שאמרתי את זה. אמרתי, מה זה? כאילו, מה זה? אחר כך נכנסתי כאילו לאתר שלהם, זה היה שבת בבוקר, אני לא אשכח, עברתי על כל הדירות, לא משנה, שלחתי לאחות של בעלי כזה, את אחת הדירות שזהיתי, עכשיו אחות של בעלי נורא נורא ביקורתית, היא כזה אדריכלית וזה, כאילו בשבילה להגיד שדירה היא נראה טוב, היא... לא משנה, שלחתי לה ב-10 בבוקר, אמרתי לה, תגידי מה את אומרת, היא אומרת לי, תקשיבי, הדירה הזאת כאילו מושלמת, חיכיתי שבעלי יקום, הראתי לו, אומר לי, וואלה, כאילו, יכול להיות. יומיים אחר כך שמנו צ'ק על הדירה, כאילו וואו. כזה, יומיים אחר כך, בסדר? כאילו, זה היה כל כך מדויק, שפשוט שחררנו, והייתה לי את אותה תגובה, שאמרה, רגע, מה זה הדבר הזה? כאילו, מה קורה פה? אני צריכה לבדוק את זה.
אבל אתה היית צריכה להיכנס, היית צריכה להיכנס לבדוק את זה.
כן, אבל מה שהצית אותי זה הפרסום וחמותי ששאלה. היא עוררה את זה מחדש, זה לא היה קיים שם לפני כן, זה כאילו שחררנו את זה, זה היה ממש אחרי כמה חודשים ששחררנו לחלוטין, והיא פתאום הציצה את זה, ופתאום שמתי לב, פתאום שמתי לב למה שקורה סביבי, פתאום ראיתי משהו שלא ראיתי לפני כן, וזה התגובה כשהיא באה לא מתוך, כאילו, כשהיא באה לא מתוך שיח, שהיא לא באה מתוך שאלה של מישהו, בא לך, לא בא לך, כן בא לך, כזה.
אני רוצה לשאול, איך זה נראה כשגנרטור לא מגיב, שהוא פועל ויוזם מבלי להגיב?
קודם כל, זה מתסכל מאוד. גנרטורים, בוא ננסה לדמיין, בסדר? אני אוהבת לדמיין את זה ויזואלית. אמרנו שהאנרגיה של הגנרטור כל הזמן באה אליו. זאת אומרת שהיא כאילו אנרגיה שכל הזמן מביאה דברים אליו. אם אני בעצם אתחוף, אם התנועה תהיה ממני החוצה, אני בעצם דוחפת. וכשאני דוחפת וכל הזמן יש משהו שמגיע לעברי, אז אני יחווה התנגדות מהחיים. אוקיי? החיים התנגדו לי. ואז יקרו שני דברים. אחד, אני בעצם אחווה את אותה התנגדות, זאת אומרת, הדברים האלה שאני מנסה ליזום ממני, מהמיינד שלי, מהמיינד שלי שחושב שהוא יודע מה הוא צריך ומה הוא רוצה, כן? אני גם אחווה התנגדות מאוד מאוד חזקה מהחיים. הדברים לא יקרו כמו שצריך, הם לא יהיו 100% כמו שצריך, הם לא יספקו אותי. והדבר השני שיקרה זה שאני אפספס את כל מה שבעצם דחפתי ולא אפשרתי לו להיכנס. כי אם אני עסוקה בלדחוף משהו החוצה, אני לא מאפשרת לאנרגיה של מה שהיה אמור לבוא. ואני בעצם מפספסת פעמיים, מפספסת, כן? זה כזה במרכאות, כן? אבל אני בעצם לא יודע, אני לא נותנת למה שהיה אמור לבוא, ואני עסוקה בלדחוף משהו ולהתאמץ המון, ולחוות המון תסכול שהדברים לא קורים כמו שהם אמורים לקרות. כמו שאני חושבת שהם אמורים לקרות, כן? דגש על החושבת.
אוקיי, אז בעצם כשאני גנרטורית ואני לא פועלת מתוך באמת האסטרטגיה שלי שהיא להגיב, אז זה נראה כמו, נגיד, סתם דוגמה, בא לי לקנות בית, נגיד, אני אקח את הדוגמה שלך, אני רוצה לקנות בית, ואין שום דבר שמעורר בי כאילו את התנועה הזאת של האנרגיה שאני רוצה להגיב לה, אני פשוט מתחילה לחפש לבד בית, וכאילו יש שם משהו שהוא לא זורם כזה, נכון? ככה זה, כן. כאילו, אני מנסה ככה לחשוב איך לתרגם את זה.
זה כזה נתקע, זה כאילו כזה, הכל נורא מתאמץ, הכל נורא כזה, את כזה בכוח מנסה להכניס דברים לתוך התבנית שלהם, את כאילו אומרת, טוב, הבית הזה, אם אני אעשה את זה, ואני אעשה את זה, ואני אעשה את זה, אז אני יכולה לחיות עם זה, ואז נגיד, את תראי דברים, אבל הם לא ייפלו במקום שלהם, אוקיי? זה לא יזרום, זה לא ילך חלק. אני תמיד אומרת על, שעסקאות של בית, הוא כאילו חייב לקרות בצורה כזאת נורא זורמת. כאילו זה פשוט חייב, כי זה בית, זה איפה שאנחנו חיים, זה איפה שברור.
וזה גם לא רק בית, בית זה באמת דוגמה טובה, זה אותו דבר לגבי זוגיות, זה אותו דבר לגבי העסק, לגבי כל דבר. ואת באמת אומרת משהו מאוד מאוד חשוב, שאני חושבת שיהיו כאלה שישאלו את עצמם, רגע, אז מה, אז אם אני רוצה משהו, אז אני צריכה לחכות, שתהיה איזושהי הזדמנות, שמשהו יקרה, אז
קודם כל, התשובה היא כן. התשובה היא כן, זה כזה, שוב, זה נורא סותר את מה שגדלנו, את מה שחונכנו עליו, את מה שגדלנו עליו, אבל כן, עכשיו, תראי, זה לא לחכות ולעצום את העיניים, אוקיי? זה לחכות ולהיות ער למה שקורה סביבי, לזרימה של החיים אליי, להזדמנויות שבאות אליי. את יודעת, זה קצת כמו, את מכירה את הסיפור, כאילו זה שנתקע כזה, יש כזה סיפור שאני זוכרת שהיו ספרים לי כשהייתי קטנה, על איזה מישהו שנתקע בכזה, שחיכה שיבואו להציל אותו, כן? והמי כאילו צועק לאלוהים, תבוא להציל אותי, תבוא להציל אותי, ואז כזה...
בלב ים, הוא נתקע בלב ים, והוא כל הזמן צועק לאלוהים, וכל פעם
בא משהו אחר. בא רפסודה, לא, לא, אני מחכה שאלוהים יציל אותי, בא הליקופטר, לא, לא, אני מחכה שאלוהים יציל אותי, ואז הוא מגיע לאלוהים, כי אין מה לעשות, אף אחד לא יציל אותו, והוא אומר לו, מה, אבל שלחתי לך כל כך הרבה דברים, כאילו, כן? וזה מה שקורה כשאנחנו לא ערים למה שקורה סביבנו, אנחנו לא ערים לתנועה האנרגטית הזאת, לתנועה הגנרטורית הזאת, כן. זה ממש זרימה גנרטורית.
אז אני רוצה לתרגם את זה שנייה לזימון מציאות, ולכל הנושא הזה של מניפסטיישן, והדברים שאני מאוד אוהבת לדבר עליהם כאן, אז בעצם כן. אם אנחנו, מי שגנרטורית, ואגב אפשר כבר להכניס תחת אותה קטגוריה גם את מניפסטינג, את הגנרטורים המגשימים,
חד משמעית אפשר, okay. אבל אפשר גם אפילו לדייק קצת את המסר עבור המניפסטינג
כן,
גנרטורים.
כן, אז רגע, שנייה, אז עוד מעט נדבר כן. גם עליהם. אז מי שבעצם גנרטורים, הדרך הכי נכונה עבורכן ועבורכם לזמן מציאות, זה באמת להתמקד במה שאתם רוצים, אבל לא לעשות פעולות עד שלא מגיעה איזושהי הזדמנות שכאילו נדרש להגיב אליה בצורה. זאת אומרת, זה באמת להכיר ביכולת הטבעית, ואני אומרת שלנו, כי גם אני גנרטורית, ומיכל גם את גנרטורית, ביכולת הטבעית שלנו למגנט כל מיני הזדמנויות לחיים שלנו כל הזמן, ופשוט לתפוס את ההזדמנויות, זה באמת להיות כזה באיזושהי הקשבה, באיזושהי ממש בתשומת לב מאוד מאוד גדולה, לתפוס את ההזדמנויות גם אם הן לא קשורות באופן ישיר לדבר הזה שאנחנו מזמנות. פה גם יש את העניין של הסמכות, אבל אנחנו לא ניכנס לזה כנראה עכשיו, כן, אבל באמת כן. לתפוס את ההזדמנויות, וכשהן מגיעות אז להחליט מה לעשות איתן, אבל להבין שהאסטרטגיה שלנו זה להגיב להזדמנויות שמגיעות, ולא לנסות לאלץ הזדמנויות שלא קיימות לקרות, נכון?
אני חושבת שהחלק הממש המשמעותי במה שאמרת בין היתר, זה אם אני זימנתי מציאות כלשהי, יש איזשהו משהו לעיני רוחי, ואני מדמיינת נגיד איך הוא אמור להגיע, אז באמת החלק ממש המשמעותי זה באמת לא להינעל על דרך אחת, אחרת זה יוזמה הפוכה, נקרא לזה ככה, כן? כי אם אני בטוחה שהדברים אמורים להגיע בדרך נורא מסוימת, אז אני יוזמת במוח שלי, סבבה, אז יזמתי בראש שלי ובדמיון שלי, אבל יזמתי. אבל לעומת זאת, אם אני פתוחה לכל הדברים להגיע מכל כיוון, אז בעצם אני מאפשרת לעצמי את התגובה הזאת. וזה גם משהו שהוא מאוד טריקי. זה לא פשוט, כאילו, להתנהל ככה. זה לא פשוט להתמסר ככה.
זה מאוד שונה מכל מה שחונכנו ולמדנו, וזה באמת אחת הסיבות העיקריות שרוב האנשים לא מתנהלים מתוך הדיזיין שלהם, נכון? אז בואי נדבר באמת על גנרטורים מגשימים, manifesting generators.
כן, אז בעצם הגנרטורים המגשימים, המניפסטינג גנרטורים, הם מתאפיינים גם באותו מנוע, אוקיי? רק שאצלהם יש עוד חיבור נוסף, שזה בעצם איזשהו חיבור שמחבר להם את איזשהו מנוע במפה, אני לא אכנס כאילו למנועים במפה, אבל איזשהו מנוע במפה בעצם לגרון שלהם, אוקיי? עכשיו, הגרון שלנו זה, הגרון זה החום, אם אנחנו רואים אצלך למשל שהוא מוגדר, כן, אני אגיד למי שמקשיב, אז זה בעצם הריבוע החום הכי עליון במפה, וברגע שהוא בעצם צבוע ויש איזשהו חיבור.
רק חשוב לי להגיד, לא בכל המפות הוא חום, אז לא להתביית על צבעים.
נכון, אז זה הריבוע העליון.
לא נתבלבל פה.
כן, הריבוע העליון. אז בעצם ברגע שאותו ריבוע, אותו גרון, שזה מרכז הביטוי שלנו בעולם, מתחבר למנוע, שזה עשייה, הוא בעצם מאפשר לגנרטור לקבל איכויות, ואני בדגש פה על איכויות ולא טיפוס עצמו, של מניפסטור, אבל זה איכויות של מניפסטור, ולכן הרבה פעמים גנרטורים מגשימים, א', הרבה מהם התבלבלו וחשבו שהם מניפסטורים, שזה משהו מאוד אופייני לגנרטורים מגשימים, לחשוב שהם בעצם מניפסטורים ולפעול מתוך היוזמה הזאת, כי מאוד קל להם בעצם, זה כמו נגיד לגנרטורים רגילים נקרא לזה, יש להם את אותו מנוע שהידית הילוכים, אין להם גישה לידית הילוכים הזאת. למניפסטינג גנרטורים, לגנרטורים המגשימים, יש גישה לידית הילוכים הזאת, וזה נורא מבלבל. ובעצם א', יש להם יכולות יותר, נקרא לזה, הם עובדים על טורים יותר גבוהים, אוקיי? התנודות עשייה שלהם יותר גבוהות, גם נמוכות אגב, גם בלמטה וגם בלמעלה, התנודות יותר גבוהות, ודבר שני, הם בעצם יכולים לרוץ מאוד מהר, אבל לדלג על שלבים בדרך, אוקיי? בגלל שיש להם את אותו חיבור לתיבת הילוכים, אז הם כזה ממהרים להעביר הילוכים, כן? ואז מה קורה עם גנרטורים מגשימים? נגיד, גנרטורים מגשימים זה כזה אנשים שיכנסו לתוך איזשהו תהליך, והם לא יעצרו באמצע, ורק בסוף של התהליך הם יבינו האם הוא היה נכון או לא. אבל הם קודם כל יסיימו את כולו, ובסוף הם כזה יגידו, לא הייתי צריכה לעשות את זה. זה כאילו גנרטורים מגשימים. ויש להם באמת, כאילו, נגיד, אחד הטיפים ששמעתי על גנרטורים מגשימים, זה למשל לעבוד עם רשימות, ממש לעבוד עם רשימות, וממש לייצר עצירות בכוח, לאפשר לעצמם לעצור לרגע ולהתבונן, האם הם עדיין במקום שהם אמורים להיות בו, האם הם עדיין פועלים מתוך המקום המסופק, או האם כבר יש שם איזשהו תסכול שמצטבר, אבל הם בוחרים להתעלם ממנו כי הם רצים מאוד מהר. וזה ממש חשוב בשבילהם לזכור שהם לא מניפסטורים.
אז בעצם לזכור שהם לא מניפסטורים בהקשר של הם לא צריכים לאלץ דברים לקרות, בדיוק כאילו היוזמה הזאת, אני בכוונה משתמשת בהגדרה לאלץ דברים לקרות, כי זה בדיוק המקום הזה שבו גנרטורים שהם לא מתנהלים באסטרטגיה הטבעית ההרמונית שלהם, זו הרגשה, ואני אומרת את זה בתור גנרטורית, כאילו לנסות לאלץ דברים, זה המקום של המאמץ שכאילו...
זה ממש לעבוד עם, לא יודעת, גז על ניוטרל, כאילו המנוע נורא מתאמץ, כן, ואת על פניו חושבת שאת אמורה לנסוע נורא מהר, אבל בפועל כאילו את על ניוטרל ושום דבר לא זז. בטח לא כמו שאת חושבת ומדמיינת ורוצה שיקרה. זה חלק מהקשר.
אבל כן חשוב באמת להגיד גם שגנרטורים מגשימים, יש להם בגדול את אותם איכויות של גנרטורים, בדיוק אותם דברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, רק הטורים גבוהים יותר, ובאמת ה-highs וה-downs וה-lows הרבה יותר קיצוניים, אם אפשר לקרוא לזה ככה.
חד משמעית, חד משמעית. כאילו כשהם יהיו מתוסכלים, אז וואו, זה תסכול עמוק, ממש עמוק. אבל כשהם יהיו סופקים, זה היי מטורף.
וזה גם אנשים, אני אומרת את זה כאילו מן סתם אני מכירה הרבה כאלה, זה גם אנשים שהם מאוד, כשהם בהיי שלהם, הם הכי ממגנטים בעולם גם. כאילו יש משהו באמת מאוד מאוד עוצמתי באנרגיה שלהם.
אני אגיד משהו.
אותו דבר גם עם הלואו, כן?
כן. אגיד משהו דווקא מעניין לגבי זה, אחד הערוצים, בעצם יש לנו, אני לא אכנס לערוצים, כן, כמובן, אבל החיבור הקלאסי, בסדר, של הגנרטור המגשים, זה בעצם אנרגיה שהיא אנרגיה מאוד מאוד קריזמטית, מאוד קריזמטית, והרבה פעמים בעצם אנחנו אפילו לא יודעים שהם כאלה, כן, אבל כשאנחנו נתקלים באנרגיה הזאת, היא מאוד קשה לעמוד בפניהם, כאילו הם זה אנשים שהם כזה, תשעת, נכנסים לחדר ומרגישים אותם. עכשיו, לא כולם כאלה בדיוק אותו דבר, כן, אבל בהחלט מה שאת אומרת, ואת יודעת מה, חשוב לי גם לנפץ איזושהי כזאת סטיגמה לגבי גנרטורים. אז באמת אחד הדברים כזה שנכנסים כזה לדיזיין ושומעים על הגנרטורים ו... כן, ועשייה, ואנרגיית חיים, וכוח חיים, ועבודה, וטטטי, וטטטה, ואז כזה את נתקלת נגיד בגנרטור, שהוא גנרטור עייף, או לצורך העניין, את פשוט גנרטורית, שלא מגיבה לשום דבר, או עדיין אין לך למה להגיב. אני למשל כגנרטורית, אז נכון, אני יכולה להגיד שכשאני מגיבה למשהו, אז אני קצת כמו בולדוזר, וכאילו צריך ממש לצאת לי מהדרך, אבל כשאני, כזה, כשאני לא מגיבה למשהו, למה את צוחקת?
כי זה ככה, כן, אני ממש מתחילה.
אבל כזה, אני יכולה גם להגיב לבהייה, כאילו, אני יכולה גם להגיב לחוסר, כביכול, במרכאות חוסר עשייה, כן? אם אין משהו שמניע אותי באותו רגע, אני גם יכולה לא לעשות כלום, וזה לא, זה שאנחנו גנרטורים לא אומר שאנחנו כל הזמן, ההפך, לפעמים אנחנו עושים אביוס לאנרגיית חיים הזאת, אנחנו עושים אביוס למנוע שלנו, בגלל שיש שם כל כך הרבה אנרגיה, ונורא קל לנצל אותה, בשביל נגיד לעשות דברים שאנחנו לא רוצים לעשות, רק כדי להיות, צריכים לעשות דברים לאנשים אחרים, או התחייבנו, או הבטחנו, או לא נעים לנו, או לא יודעת, כל מיני דברים כאלה. ובעצם גנרטורים זה גם הטיפוס היחיד שמסוגל 40 שנה לקום כל בוקר לאותה עבודה ולהרגיש נורא נורא מתוסכל ועדיין לצאת לפנסיה מאותה עבודה בדיוק, כן? אנחנו טיפוסים מצד אחד שאנחנו, באמת זה פריבילגיה להיות גנרטור, אבל רק כשאנחנו לומדים איך לחיות עם האנרגיה הזאת ואיך לעבוד איתה ולמעננו, למען...
אז כן חשוב להגיד גם לגנרטורים וגם לגנרטורים המגשימים ש... מאוד 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 חשוב לשים לב למקומות שבהם אתם מרגישים ומרגישות מסופקים ומסופקות, למקומות שיש לכם באמת חשק להשקיע בהם את האנרגיה שלכם, כאילו זה אני רואה את זה כמו, כאילו כשזה באמת נעשה ממקום הרמוני, אני בכוונה אומרת הרמוני שמחובר לטבע שלנו, אנחנו נעבוד, וזה יראה כלפי חוץ, כאילו אנחנו עובדים מה זה קשה, אבל זה לא ירגיש ככה.
אני מכירה את המשפט הזה של תמצאי עבודה אחת שאת אוהבת בחייך ולא תעבדי יותר יום אחד. זה משפט של גנרטורים. זה כאילו משפט שנועד לגנרטורים. גנרטורים באו לפה כדי למצוא את מה שעושה להם טוב, וכשהם עושים אותו, הם לא צריכים שום דבר בעולם הזה. כאילו, זו תחושת סיפוק אינסופית שיכולה לחיות כל החיים. וזה
ממש, ואני חושבת שזה משהו שגם מאוד אפשר להרגיש ממני ומהדברים שאני עושה, ועכשיו אני יכולה להגיד לך, בגלל שגם הייתה לנו עוד שיחה לפני, מחד, כאילו ממש כזאת, את עכשיו מדברת על העיצוב האנושי, אני לא יודעת כבר, אני כבר לא זוכרת באיזה שעה נפגשנו, אבל זה כאילו,
אין לי מושג.
כאילו הזמן עובר, זה כזה, אגב, אני שם, זה באמת קורה לי הרבה עם החברות הגנרטוריות שלי, שזה גם אותו דבר מבחינת עכשיו שיח וזה, כאילו שאפשר עוד לדבר ולדבר ולדבר, זה כאילו מסין את עצמו כזה,
כן.
ולא מרגישים באמת את המעמד שם במקום הזה, אז מהמם.
עד משמעי.
יאללה, בואי נמשיך לטיפוסים הבאים, אלא אם יש לך עוד משהו חשוב להגיד.
לא, אני חושבת שנראה לי, את יודעת, אפשר עוד שעות וימים שלמים.
בגלל שדיברת הרבה על מניפסטורים, אז בואי נדבר עליהם, למרות שאני יודעת שמבחינת אחוזים הם פחות מהפרוג'קטורים.
זה לא משנה, דווקא בהרצאה שלי אני מתחילה איתם דרך אגב. מניפסטורים בעצם הם מתאפיינים בעצם בזה ש...
רגע, שנייה, זה מי שכתוב לה מניפסטור במפה.
וזה לא מניפסטור גנרטור, זה רק מניפסטור, בסדר? כאילו במפה כתוב רק מניפסטור, בסדר? כן, אז זהו, זה מבלבל.
כאילו זה מילה אחת, זה לא שתי מילים.
כן, נכון, נכון. המניפסטורים הם, קודם כל הם 9% מהאוכלוסייה, הם רק 9% מהאוכלוסייה, זאת אומרת שרק 9% מהאוכלוסייה באו לעולם ליזום. והמניפסטור זה מה שהם באו לעשות, הם באו בעצם ליזום. אני כזה אעשה כוכבית קטנה ודווקא בא לי לספר על אנלוגיה שאני אוהבת לתת, בהקשר הזה של הטיפוסים, אוקיי? אז אם אנחנו כזה מסתכלים על כל הדבר הזה כמערכת של כזה רכב, בסדר? אז המניפסטור זה המערכת הצטה, שמציטה את המנוע, שזה הגנרטור, אוקיי? ואחר כך יש לנו את הפרוג'קטורים בהמשך שנדבר עליהם שהם ההגה, והרפלקטורים שהוא גם עליהם טיפונת אולי נדבר, שזה הנורות חיווי שלנו, בסדר?
יואו, זה מהמם, חשבתי, סליחה, תני לי להתלהב שנייה. תני לי הגנרטוריות שבי כזה להגיב בהתלהבות.
אז אני יכולה להרחיב.
וואו, ממש אהבתי.
זה כאילו אנלוגיה שלמה שאני בונה כבר מלא זמן עם עצמי, אבל אחד הדברים שמניפסטורים, ועכשיו אנחנו נדבר עליהם, זה בעצם מניפסטורים לא באו לעבוד לטווח ארוך. תחשבי על מערכת הצטה, מה יקרה כשתנסי כל הזמן, תציפי את המנוע, תרסי את הרכב, אוקיי? והמניפסטורים הם בעצם הטיפוס היחיד שבא לפה כדי ליזום, הם מתחילים את האנרגיה שלנו, הם מתחילים את הזרימה האנרגטית, היא נמצאת אצלם, ההצטה הזאת, היש מעין. ואני אגיד לגבי מניפסטורים שבעצם האנרגיה שלהם היא אנרגיה שדוחפת החוצה. למה? כי הם באו להביא שינוי, הם באו להשפיע, הם באו להביא שינוי. יש להם איזשהו תהליך פנימי עם עצמם שאנחנו לא בערך, אין לנו גישה אליו. הם מאוד סגורים, שלא כמו הגנרטור שהכל מגיע אליו, אצל המניפסטורים זה ההפך בעצם, ומאוד אפשר להרגיש אנרגיה מניפסטורית. אנרגיה מניפסטורית זה אנרגיה מאוד 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 מורגשת, היא אפילו יכולה לגרום לאיזושהי רתיעה, אוקיי? אני יכולה להגיד ברמה האישית שלי, שלמלא הידע של העיצוב האנושי, כמות האנשים שבאמת יש לי כמה חברות טובות, שזה חברות שאם לא הייתי מכירה את האנרגיה שלהם, הם לא היו חברות שלי היום. ואני מברכת על כל יום שהם בחיים שלי, כי זה נשים מדהימות, וזה בדיוק העניין הזה עם המניפסטורים, לפעמים הם לא מובנים כל כך. זה אנשים שיכולים להיכנס לחדר, ואת פשוט תרגישי לא נעים, את יכולה להרגיש ממש לא נעים. עכשיו זה לא בהכרח אומר, כן? בוא נצים, אמרנו לא תמיד, לא לקחת הכל פשוטו כמשמעו, ולא לקחת הכל ב-100%, כן? אבל כן, הם לא מודעים לעוצמה שלהם, אוקיי? וזה משהו שהוא מאוד מאפיין מניפסטורים, מניפסטורים, וזה גם משהו שככה למדתי על המניפסטורים, שהם לעצמם מרגישים כמו דובי מרשמלו, בסדר? הם לעצמם, בתפיסה העצמית שלהם עם עצמם, הם מרגישים שהם אנשים הכי כאילו, הם סביר להניח באמת כאלה, כן? אבל הם כאילו אנשים הכי, זה התפיסה שלהם, אבל הם לא מודעים לזה שהם יתאים עליהם איזושהי חליפה, שהיא מאוד דוחפת החוצה, והיא יכולה להיות עוקצנית, והם לא, הם לא רואים את זה על עצמם, הם לא רואים את האנרגיה הזאת.
אני רוצה לחדד מתוך החוויה והניסיון שלי, כי זה לאו דווקא באמת עוקצנות, כי יש לי חברות מאוד טובות, מאוד מאוד טובות, מניפסטוריות, הן בכלל לא עוקצניות, זה לא דיבור בכלל
של עוקצנות.
זה ממש תחושה, זה תחושה קצת בדיוק החוסר הנוחות הזאת, שאת כאילו, את לא יודעת, כי יש כמו איזה משהו שכמו שאמרת, שריון כזה, או כאילו שאת אומרת את זה, זה בגלל שזה האנרגיה שהיא דוחפת החוצה, זה לא אנרגיה מחבקת, להגיד לגנרטורים יש אנרגיה מחבקת כזאת, אז התחושה נכון. היא הרבה יותר של מאוד קל להרגיש קרבה, והחברות המניפסטוריות שלי, אני כן אגיד שכל מי שכאילו מהחברות הקרובות, כן היה קליק מאוד מהיר, זה לא איזה משהו שהיה צריך הרבה זמן, זה לא קשור לזה, אבל גם פשוט. בתוך הקליק המהיר לקח לי כגנרטורית זמן, להרגיש נוח. זאת אומרת, היה קליק, היה חיבור, רציתי עוד, אבל לא הרגשתי נוחות. נוחות זה משהו שממש נבנה מתוך ההיכרות שלי עם האנשים האלה, וזה מאוד מאוד קשור למניפסטוריות. זאת לא תהיה אותה חוויה שתהיה לי מישהי עכשיו שהיא פרוג'קטורית, או מישהו שהוא גנרטור, או זה באמת חוויה אחרת.
אני אגיד כאילו לגבי, נגיד, מניפסטור, שיש לי באמת אחת החברות הכי טובות שלי, אנחנו כזה שלישייה, ואנחנו פרוג'קטורית, מניפסטורית וגנרטורית, ושזה אני. ובאמת המניפסטורית שהיא, וואי, היא כאילו הכי לאבבל, הכי חייכנית, הכי, כאילו, באמת. אבל מצד שני כזה, כשאת תגידי לה משהו כזה לא לגמרי, כאילו, או איך כזה תדרכי לה על איזה משהו, אז זה כזה, זה מקפיא, כאילו זה ממש מקפיא, הם לא, והם מבחינתם, היא כאילו לא עשתה, היא לא ניסתה לעשות את זה, כן? זה פשוט איזושהי עוצמה, ממש חזקה, שהם מביאים איתם. עכשיו
בואי באמת ניקח את זה למקום כן. החיובי של ההגשמה המטורפת שהם מביאים, והאנרגיה שמתחילים לגלגל בעולם.
חד משמעית, כן? המניפסטורים, אנחנו לא יכולים בלעדיהם, הם באו לפה להיות הסטארטרים שלנו, הם באו לפה כדי להיות הדבר הזה שמביא שינוי, שמביא השפעה, שמביא עוזמה, אוקיי? ואם אנחנו מדברים על אסטרטגיה, בעצם זה מה שהמניפסטורים באו לעשות, אבל הם באו בעצם לידע את היוזמה שלהם, והידוע הוא מגיע מתוך הצורך שלהם לייצר השפעה. כי הם רוצים לייצר השפעה, מה זה רוצים? כן, האנרגיה שלהם צריכה להשפיע, זה מה שהיא באה לעשות, כן? אבל ההשפעה באה בצורה הרבה יותר שלווה, כשבעצם הם מיידעים את הסביבה שלהם, בדבר הזה שהם הולכים לעשות, שהם רוצים לעשות. זה כזה קטע כזה ש... חברה שלי הפרוג'קטורית יכולה לקבוע עם הספר כזה, ולהגיד לי, כאילו, להגיד סתם, אני אצל הספר, אם בא לכם לבוא, כזה. החברה שלי המניפסטורית, כאילו, תגיד אני אצל הספר, ואני ישר אגיד, למה לא אמרת? כאילו, למה לא אמרת שאת הולכת כזה? אבל כאילו, למה לידעת אותי? כאילו, מה זאת אומרת? ובאמת, כאילו, זה ממש חשוב להם, חשוב שהם ילמדו להתנהל עם הדבר הזה, למרות שזה מאוד קשה להם, כן? זה מאוד מאוד קשה להם, מאתגר להם לידע את הסביבה שלהם, בהחלטות שלהם, במה שהם עושים. אני גם אגיד, אגב, לגבי המניפסטורים, שמאוד נוח, שגם נוח להם שמתנהלים איתם בידוע. זאת אומרת שאם נגיד חברה
של... את הפתח, כאילו.
כן, שלא שואלים אותם שאלות, לא מייצרים להם את הפינג פונג הגנרטורי, אלא שפשוט מיידעים אותם, נגיד, אני רוצה ללכת לסרט. לא את רוצה ללכת לסרט, אני רוצה ללכת לסרט. או אני רוצה שתבוא איתי לסרט, אני מיידעת אותם.
אז בעצם יש פה... את ההזמנה של הסוג של הזמנה, זה לא בדיוק הזמנה, שאני אומרת למניפסטורית, אני רוצה ללכת לסרט, מה שאני בעצם מייצרת זה את האפשרות שהיא תיזום עכשיו. היא צריכה ליזום, כי אם אני אגיד לה, אז יהיה פה משהו קצת...
את מיידעת אותה. את מיידעת אותה שאת רוצה ללכת לסרט, או את מיידעת אותה שאת רוצה, כאילו, שאת רוצה ללכת איתה לסרט, בסדר? את מיידעת אותה. את רק מיידעת, מה היא תעשה עם זה, זה כבר שלה, את לא יכולה לשלוט במה שהיא תעשה עם זה, בין אם תחליט שלה או לא, זה כבר החלטה שלה, אבל הם אוהבים שכאילו פונים אליהם בידוע, אוקיי? בלידע אותם, זה עם ילדים קטנים למשל, אני אגיד שזה עובד כמו קסם, שאצל ילדים מניפסטורים למשל, זה לא להגיד אתה רוצה לאכול, זה להגיד האוכל על השולחן, או אוכלים בשעה ככה, וממש יש לי חברה טובה שנחשפה לידע הזה בעקבות הרצאה שלי, והיא כזה גילתה ששני הילדים שלה מניפסטורים, אמרה לי, תקשיבי, מאז ההרצאה, אני לא שואלת אותם שאלות, אני מיידעת אותם, אני אומרת להם, עד השעה 7 אתם מתקלחים, והם פשוט הולכים ומתקלחים. וואו. כאילו אמרה לי שזה צמצם את כמות באמת האינטראקציות השליליות בבית, כאילו בקסם, בקטע מטורף. ו... באמת אני אגיד על המניפסטורים שזה משהו שגם אולי חשוב להבין וחשוב גם להגיד להם, למניפסטורים ששומעים אותנו, כן? זה לא פשוט להיות מניפסטור, כי אנחנו אמנם חיים בעולם שכביכול דח, כאילו, את יודעת, הגנרטורים לימדו אותם ליזום, כן? ולימדו אותם להיות מניפסטורים במרכאות. אבל את המניפסטורים כל הזמן עצרו, וכל הזמן אמרו להם, רגע, חכו. ונגיד, בתור ילדים, האנרגיה המניפסטורית היא באמת מאוד גולמית, והם תמיד היו רגילים שעוצרים להם את התהליך. זה הסיבה שכל כך קשה להם לידע. זאת אומרת, בצורה אבסורדית, 70%, זה אפילו לא 70%, זה 80 ו-90, מעל 90% מהאוכלוסייה מלמדים ליזום ודוחפים ליזום כשהם לא אמורים ליזום, ואת המניפסטורים, ההפך, מנסים לעצור. זה אבסורד.
כן, כי היוזמה שלהם בדרך כלל היא יותר ייחודית, יותר, כאילו בדרך כלל יש בהם משהו, לאו דווקא יותר ייחודי, אבל משהו כזה... פורץ,
יודע.
כאילו, כן, הם פשוט יודעים.
יודעים.
הם יודעים והם יודעים.
הם פשוט יודעים.
עכשיו, מעניין אותי ממש לשמוע ספציפית לגבי מניפסטורים את העניין הזה של האנרגיה, כי כל המניפסטורים שאני מכירה, הם יכולים, כאילו, כביכול כלפי חוץ, זה נראה שהם מאוד גנרטורים, שיש להם כזה מלא אנרגיה לעשות מלא דברים, אבל זה לא נכון, אז אני אשמח כאילו שתחדדי את המקום הזה.
אז אני אגיד ככה, שמניפסטורים, קודם כל, לכל מי שהוא לא גנרטור, יש את ההתניה הזאת, שלא לדעת מתי להפסיק. בסדר? זה התניה שקיימת אצל הפרוז'קטורים, והיא קיימת גם אצל המניפסטורים, אז זה דבר ראשון. דבר שני, למניפסטורים, בגלל שהם כל כך עצמאיים, והם טיפוס כל כך עצמאי, מאוד קשה להם לשחרר, מאוד מאוד קשה להם לשחרר את העשייה שלהם, ואז הם בעצם כל כך נאחזים בעשייה שלהם, במקום להבין שהם פרויקטליים, והם באו לפה בעצם להתחיל משהו, ואז לתת או לעשות את זה ביחד עם גנרטורים, או לשחרר את זה הלאה, אז בעצם הם טועים לחשוב שזה שלהם ואסור לאף אחד לגעת, כי הם באמת, הם אנשים מאוד עצמאים, ואז הם בעצם כאילו מתנהלים כמו גנרטורים, אבל הם בפועל מתישים את עצמם, הם בפועל כאילו לא באו לפה להיות לטווח ארוך, הם באו לפה לריצות קצרות, שוב, בוא נזכור את המערכת הצטה, אנחנו לא יכולים להציף את המנוע, אם אנחנו נציף את המנוע, כאילו אנחנו ננסה כל הזמן להציט את המנוע, אנחנו נציף את הרכב, וזה בדיוק הקטע המניפסטורי, נגיד גם עוד משהו חשוב, אם כבר לנפץ סטיגמות, כן, לגבי מניפסטורים, כמו שאמרתי על הגנרטורים, שהם לא חייבים להיות כל הזמן בפעילות, וטטטה וטטטה, כן? המניפסטורים לא חייבים ליזום כל הזמן. ולפעמים, עצם השהות שלהם בחדר, מייצרת תנועה לבד. זאת אומרת, עצם העובדה שהם נמצאים בחדר, והאנרגיה שלהם דוחפת החוצה, הדברים קורים. בלי שהם יזמו מהם, יש איזשהו לחץ למניפסטורים, טוב תזמי, טוב תזמי, טוב תזמי, אבל לא, לפעמים הם לא צריכים ליזום, האנרגיה שלהם כל כך חזקה, כל כך עוצמתית, כל כך יוצאת החוצה, שהם רק יכולים לשהות בחדר, התנועה כבר תתרחש לבד, וזה גם איזשהו ככה...
אותו דבר גם לגבי גנרטורים, אותו דבר גם כאילו לגבי...
בדיוק, כן, זה הסטיגמה הזאת שאנחנו כזה לומדים, את יודעת מה, זה דברים שקורים כשאנחנו הרבה לומדים מהספרים, ונותנים לדבר הזה את הפרשנות של המיינד שלנו, אוקיי? המיינד שלנו, המחשבות שלנו נורא, נורא דיכוטומיות, הם נורא שחור לבן, המיינד שלנו כל הזמן מחפש הרי את הדיכוטומיה, את הזה מול זה, את זה מול זה, אז אוקיי, אז אם אני גנרטורית, אני צריכה לעשות, אז זה אומר שאני חייבת כל הזמן לעשות. לא, זה לא עובד ככה, אוקיי? אין לנו דיכוטומיה, אנחנו חיים... יש לנו הכל מהכל.
אז אם אני עכשיו באמת מחברת את מה שאמרנו על מניפסטורים, לכל הנושא של זימון ויצירת מציאות, כי נורא בא לי לחבר את זה, כי תכלס זה בין הדברים הכי מעניינים פה, אז בעצם המניפסטורים הם אלה שהם כאילו מחוברים לאיזושהי השראה שהיא לא תלויה בשום דבר חיצוני, זה איזושהי השראה פנימית. ואז כשיש להם את ההשראה, הם פשוט יודעים. והדרך שלהם בעצם לזמן מציאות, זה... להתחבר לידיעה הזאת, להודיע לעולם, במקומות שנכונים להם להודיע לעולם, ופשוט להתחיל את האנרגיה, הם לא צריכים לחכות לשום דבר, ברגע שזה מגיע מתוכם, אז פשוט להתחיל לנוע.
נכון.
ואז בשלב הנכון, ברגע הנכון, להעביר את התנועה, כן, זה כבר יקרה מעצמו ככל הנראה, אם זה לא עכשיו נעשה בצורה.
מניפסטורים שמחוברים בעצם לגוף ומחוברים לתנועה של של הזרימה שלהם, אז קודם כל הם לא מאפשרים דברים להפריע להם. זה תהליך מאוד, מאוד עצמאי, מאוד לבד, אוקיי? זאת אומרת, כן, אין מה לעשות. זה חלק מהיוזמה הזאת, וההתחלה שלהם יכול להיות, תהיה באמת התחלה של לבד. אבל ברגע שהם באמת מחוברים לאנרגיה הזאת ולידיעה הפנימית הזאת, אז הדברים קורים, וכמו שבדיוק כמו שאמרת, האנרגיה הזאת היא מתרחשת, ואז בעצם זה מניע את כל האנרגיה ואת כל הזרימה, ומביא את הגנרטורים, ומביא את ה... זה יגיע לאיזשהו גנרטור שיגיב לדבר הזה ויצטרף לדבר הזה. זה בדיוק הזרימה הגנרטורית הזאת, והזרימה של כל האנרגיה הזאת שקורית, וזה קסם.
אך, היקום, היקום. טוב, בואי נדבר על פרוג'קטורים. בואי ניתן להם את הכבוד הראוי.
וואי, בוא ניתן להם להרגיש שרואים אותם, כן? זה חשוב.
וואי, לגמרי. איזה קטע ששארנו אותם לסוף, כאילו יש גם את הרפלקטורים, אבל בטח עליהם לא נדבר הרבה, אז...
אני אגיד, דרך אגב, עירחנו בפודקאסט לא מזמן ראיון עם רפלקטור, ואני באמת מלאת תובנות לגבי הייצור המדהים הזה.
יואו, אז טוב, אז את הרפלקטור גם נשאיר את זה לסוף.
אנחנו נשאיר.
כן, כן. טוב, בסדר, אז יאללה, פרוג'קטור. אז כל מי שרשום לה, פרוג'קטור בטייפ, בטיפוס.
אז קודם כל אני אגיד ככה גילוי נאות, אני שרופה על פרוג'קטורים. היחס בחיים שלי של פרוג'קטורים, הכמות פרוג'קטורים שיש לי בחיים, היא לא פרופורציונלית ליחס שלהם באוכלוסייה. אני מוקפת פרוג'קטוריות, וכשאני יודעת פרוג'קטורים ופרוג'קטוריות, יש לי בן גדול גם שהוא פרוג'קטור, וכשפרוג'קטורים נמצאים בחיים שלי ואני מזהה את האנרגיה הפרוג'קטורית הזאת, אני ממש סותמת ומקשיבה בקשב רב למה שיש להם להגיד.
רגע, שנייה, כמה אחוז באוכלוסייה? זה עדיין לא כזה הרבה, אבל...
כן, 20% מהאוכלוסייה הם פרוג'קטורים, והפרוג'קטורים בעצם, הדרך ראייה שלהם, של האחר, היא דרך מאוד ייחודית. זאת אומרת, כולנו רואים את המציאות מהמשקפיים שלנו, ברור, אבל לפרוג'קטורים יש איזושהי דרך מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מאוד ייחודית, לראות את הבן אדם שנמצא מולם. ובגלל שיש להם את הדרך הזאת, בעצם הם מאוד סקרנים, אגב, פרוג'קטורים זה אנשים מאוד מאוד סקרנים, מאוד סקרנים מטבעם, אוהבים ללמוד, אוהבים להכיר, אוהבים לדעת, והם מאוד מאוד מסוקרנים מהאחר, מהבן אדם שנמצא מולם. עכשיו, מה שקורה לפרוג'קטורים זה שבגלל שבעצם הם כל כך סקרנים לגבי הבן אדם שנמצא מולם, והם כל כך יכולים לראות אותו אחרת, הם מתמלאים בתובנות. הם מתמלאים בתובנות מאוד 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 מדויקות, אוקיי? אני יכולה להגיד עוד פעם על פרוג'קטורים, ספציפית פרוג'קטור בן 14, שנמצא בגיל ההתבגרות, ואני יכולה להגיד שאני בתור אימא לפרוג'קטור, מרגישה הרבה פעמים שהוא בא לחנף אותי ולגדל אותי, כי כמות התובנות שהילד הזה מביא מגיל 0, שאת אומרת לעצמך, מסתכלת ואומרת לעצמך, בן כמה אתה, כאילו מה קורה? ויש להם את היכולת באמת לזקק לך כאילו דברים ולשים לך אותם בצורה שהיא כל כך ייחודית וכל כך אחרת מאיך שכולם רואים את המציאות. וזה הקסם שלהם. אבל הם חייבים לחכות להיות מוזמנים. זה ממש ממש חשוב, בעצם בגלל שהאנרגיה הזאת היא קצת פולשנית, היא קצת חודרת, או קצת מרגישה כזאת, היא יכולה להרגיש איזושהי אי נעימות, כי היא מאוד ממוקדת בי. זאת אומרת, כשפרוג'קטור נמצא לידי, ואנחנו באחד על אחד, כאילו, ואין עוד אנשים, אני אגיד גם שפרוג'קטורים לפעמים מתבלבלים כשיש הרבה אנשים, טוב להם הרבה יותר, נוח להם הרבה יותר באחד על אחד, אז זה יכול להרגיש קצת פולשני. ואם עכשיו בנוסף לזה גם הוא יגיד לי משהו שהוא רואה עליי, ואני לא הזמנתי את התובנה הזאת לחיים שלי, כי אני לא רואה אותה בעצמי, כי אני לא מוכנה לקבל אותה עדיין, כי לא יודעת, אין ספור סיבות. והוא יגיד לי את הדבר הזה, אני אעדוף אותו. מה זה אעדוף? כאילו האנרגיה שלי בלי להתכוון תהדוף אותו, אני אשלול אותו, ואני לא אתן לתובנה הזאת להיכנס אליי. ופה זה מאוד מאוד חשוב בעצם, להסביר את הדינמיקה הזאת של הפרוג'קטורים, כי הפרוג'קטורים מאוד צריכים שמישהו יראה אותם. זה התהליך שלהם בעולם הזה, הם באו לכוון את האנרגיה. אם אנחנו הולכים רגע לאנלוגיה של המערכת רכב, והמערכת הצטה שהמניפסטור והמנוע שהוא הגנרטור, אז הפרוג'קטור הוא ההגה. ואני אגיד לגבי ההגה שכביכול כאילו על פניו אין להם אנרגיה משלהם. אם הרכב עומד ואתה זיז את ההגה לא יקרה כלום. אבל כשהרכב עובד, ואז אנחנו לא יכולים לנסוע בלי הגה, וזה מה שהם באו לעשות.
כאילו אנחנו יכולים, אבל בוא נגיד שכאילו רע, רע מאוד.
כן, פחות דברים טובים, כן?
כן.
האנרגיה הפרוג'קטורית היא באמת באה לפה לכוון, היא באה לפה לכוון את כל הדבר הזה, והיא באה לפה להיות לעזר בעצם, בגלל זה הם אנשים כל כך סקרנים, בגלל זה הרבה מאוד מהם אגב, יהיו במקצועות ידע, במקצועות ייעוץ, במקצועות הכוונה.
גם ניהול. מאוד הגיוני.
כן, כן, כל דבר שמצריך בעצם איזושהי הכוונה, אוקיי? של אנרגיה בכל מיני צורות. אז בעצם מה שאני רוצה להגיד לגבי הפרוג'קטורים, זה שיש להם איזשהו כאב מאוד גדול, ובעצם בגלל שהם זקוקים לחקירה ההדדית הזאת, והם צריכים להיות מוזמנים, אז הם בעצם יכולים להידחף. ואז ברגע שהם ידחפו, יעדפו אותם, וברגע שהם יעדפו אותם, הם בעצם ירגישו לא נראים. וזה אחד הכאבים הכי גדולים שלהם בעצם. זה כאב כן. מאוד גדול לפרוג'קטור, להרגיש לא נראה. הם חיים רוב החיים שלהם באיזושהי תחושה של חוסר נראות. ומה שחשוב לפרוג'קטורים להבין זה שאתם אור מופלא, אתם פרוג'קטור, אתם מגדלור אדיר, ובאתם לפה לזרוח, ולא לשבת ולחכות ולהגיד מתי אני אהיה מוזמנת, מתי אני אהיה מוזמנת, מתי אני אהיה מוזמנת, אלא להתעסק בעצמכם, להתעסק באור הפנימי שלכם, להתעסק במה שעושה לכם טוב, במה שמאיר, במה שמאזין את האנרגיה הפנימית שלכם, ועושה לכם דברים טובים, ומתוך הזוהר הזה, אנשים יימשכו כמו זבובים, אנחנו הגנרטורים, נימשך אליכם כמו ספינות, שמוכוונות על ידי המגדלור. למגדלור אסור לחבות את האור, כי אם הוא יחבא את האור, הוא לא יודע איזה ספינה רואה אותו ובאיזה מרחק. Mm-hmm. ואם פרוג'קטור מחבא את האור של עצמו, ולא נותן לעצמו לזרוח, הוא לא יודע מי לא יראה אותו, מי זקוק לו ולא רואה אותו. וזה כל כך, כל כך, כל כך חשוב להם להבין את זה. אחד האתגרים הכי גדולים.
חשוב לי להגיד משהו, בגלל שבאמת רוב הנשים שמגיעות כזה למרחב שלי, הם נשים שהם באמת, יש בהם רגישות מסוימת, יותר מודעות, עשו כבר תהליכי התפתחות כאלה ואחרים, ודווקא הרבה מהם אני מזהה הפרוג'קטוריות שבהם, שגם באמת אני חייבת להגיד שאני ממש ממש אוהבת אותה, כן. את כולם, כאילו כל הפרוג'קטוריות שהגיעו למרחב שלי, זה כזה אחת אחת, ממש ממש ממש. מה שכן שמתי לב זה שזה לא, זה לא גורף, זה לא נכון לגבי כולם, אבל הרבה מהם הם דווקא על הקו השני, שהם כל כך, כל כך, כל כך זהירות,
נכון.
מתוך כנראה איזושהי הבנה, לאו דווקא יכול להיות שזה גם קשור לחוויות עבר, אבל גם אולי גם איזושהי מודעות כזאת מאוד מאוד גבוהה, שהם דווקא, הם דווקא הולכות לכיוון השני של, טוב, כן. אני לא אגיד, אני לא זה, אני ממש יהיה זהירה, אני ממש לא יאיר באור שלי, בגלל שחס וחלילה אולי אני אקבל עכשיו איזושהי דחייה, שזה מן סתם.
אני אגיד שהרבה מאוד מהפרוג'קטורים שנמצאים בנקודה הזאת בתהליך שלהם, זה כאלה שנכוו בעצם מזה שלא רואים אותם בעבר, והם נכוו מזה שהם נגיד, פעלו נגיד ללא הזמנה או משהו כזה, וקיבלו את התחייה הזאת, ואז התחייה הזאת כשהיא מגיעה בגיל צעיר, היא מגיעה מן הסתם בעוצמות אחרות, וזה באמת יכול מאוד להשפיע על כל החוויה שלהם, של הנראות. מה שלא יהיה, אנחנו סביב נראות. ואני באמת, אני יכולה לשתף ברמה האישית שלי, שסיפרתי כזה לפני כן, שאני בעצם עכשיו מתחילה איזשהו תהליך מחדש של עסק שאני מרגישה שאני ככה בונה אותו מחדש, והתהליך הזה הוא תהליך שנמשך איזה שנה וחצי של ממש של איזושהי התבשלות בתוך הדבר הזה וכל הכיוון הזה ולאן אני הולכת ומה אני עושה ומה יש לי להביא לעולם. וברגע שהתחלתי את התהליך הזה, כמות הפרוג'קטוריות שנכנסו לי לחיים היא באמת לא פרופורציונלית, כאילו פתאום, פשוט פתאום נכנסו לי כל כך הרבה פרוג'קטוריות לחיים, פתאום אני מכירה חברות, אני כזה כמובן פותחת להם מפה, כאילו בום פרוג'קטור, בום פרוג'קטור, כאילו כולם היו פרוג'קטוריות, אני אגיד אפילו ליאור שדיברנו עליה בתחילת פרק, היא פרוג'קטורית כאילו מדהימה עם הרבה תובנות, ואני אספר סיפור ממש מדהים על האנרגיה הפרוג'קטורית הזאת. יש לי חברה שהיא חברה פרוג'קטורית, כמובן. וישבנו לפני כמה זמן, לפני זה, לדעתי, יותר מחצי שנה, כן? ודיברנו בעצם, דיברנו על המפה שלה, כאילו, עכשיו היא כזה יועצת עסקית וזה, ואמרתי, תקשיבי, אני אדבר איתכן שעות על המפה שלך, אבל תעשי לי טובה בסוף, תגידי לי איך את רואה אותי מתקדמת עם זה, תגידי לי מה את רואה. ואז היא בסוף אומרת לי, ממש ב-15 דקות האחרונות, היא אומרת לי כזה, תקשיבי, מיכל, יש לך כל כך הרבה ידע, את חייבת להוציא אותו החוצה, את חייבת להתחיל להוציא אותו החוצה, את חייבת, תתחילי בקטן, תתחילי במשהו, תתחילי בהרצאה. עכשיו אמרנו, גנרטורית או לא גנרטורית, כן? באותו היום, אני גם מיידית מאוד, היה תאריך, מקום, הזמנה כבר מוכנה, במקביל בזמן שהכנתי את ההזמנה, אוקיי? כבר סגרתי במקביל את התאריך, אמרתי לעצמי, בוא נראה אם תהיה הזמנה כזאת, איך היא תיראה? סתם אני אבדוק לעצמי, איך היא תיראה? כזה לא, אני עוד לא עושה עם זה כלום. אז כזה כבר בניתי את המסרים, בניתי את ההזמנה, בניתי את זה, במקביל אני כזה מתכתבת עם חברה, ואני שואלת אותה משהו לגבי איזה מקום, כי גם סידרה לי את המקום. יום למחרת פרסמתי, ומחרתי את כל הכרטיסים בהרצאה. אוקיי? 40 כרטיסים.
וואו.
הזיה, כאילו הזיה, אין דברים כאלה.
קיצור, ואז... צריך להקשיב להם, אמורים משהו, פשוט לעשות את זה.
פשוט כאילו אמרתי, וואו, כאילו איזה כוח להכוונה פרוג'קטורית, שבאה עם אנרגיה גנרטורית, וכאילו בום, זה פשוט מדהים, פשוט מדהים. וזה הקסם שלהם, והם קסם, הם קסם של אנשים, באמת, כאילו...
כולנו קסם, כולנו קסם, חשוב, חשוב להדגיש, אנחנו לא עושים פה איפה ואיפה, אבל כן, אין ספק שפרוג'קטורים. אני רוצה שתגידי רק איזה כמה מילים על המקום של להמתין להזמנה, כי הרבה פרוג'קטורים יכולים להתבלבל שם, ואז פשוט לא לנוע ולהתבאס על החיים, ואנחנו לא רוצים את זה, אז מה זה אומר?
אז קודם כל, עוד פעם, זוכרת מה שאמרתי לך בהתחלה, קודם כל, עיצוב בא להטיב איתנו, ואם הוא נכנס לפינה שבה הוא לא מטיב איתנו, וזה יכול לקרות לפרוג'קטורים, אוקיי? אז זה לא טוב, בסדר? והפרוג'קטורים לא אמורים לשבת ולחכות שיזמינו אותם, זה להתעסק עם עצמם, זה לעשות את מה שטוב להם, מה שעושה להם טוב, את התחביבים שלהם, את האהבות שלהם, את הדברים שגורמים להם להרגיש מלאים ומוארים. אין פה שום פעולה, אוקיי? לחכות להזמנה נשמע כמו פעולה. לא, את לא יושבת ומחכה להזמנה, ההזמנה תבוא, אוקיי? היא תבוא, היא תבוא כשאת תהיי נכונה עם עצמך, כשאת תהיי במקום שבו את מאפשרת לעצמך לזרוח, ושם יבואו ההזמנות בעצם, זאת אומרת, זה, כן. עוד פעם, זה קסם איך שזה קורה כשמתמסרים לדבר הזה, ועוד פעם, זה לא פשוט להתמסר לדבר הזה, זה מאוד 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 מאתגר, זה באמת לא פשוט, במיוחד בפרוג'קטורים שצריכים שיראו אותם, ואני אגיד גם עוד משהו שהוא מאוד חשוב על הפרוג'קטורים, יש להם נטייה לחשוב שהם גנרטורים, יש להם נטייה בעצם לא לדעת מתי להפסיק, כי אין להם אנרגיה.
נכון, פרוג'קטורים צריכים הרבה יותר זמן מנוחה, הם לא עובדים, הם צריכים להיות הרבה יותר יעילים עם הזמן שלהם, לעבוד הרבה פחות מבחינת תנועה של עשייה.
וזה מדהים שהרבה מאוד פרוג'קטורים שאני מכירה בכלל מתעסקים עם ניהול אנרגיה, זה מטורף, בעצם כי זה הקסם שלהם, הם יודעים לנהל אנרגיה כשהם מכוונים והם כאילו בטוב שלהם.
ממש, מהמם. יאללה, רפלקטורים, הבודדים, בודדות שרפלקטורים, ביי, ממש. אגב, אם יש רפלקטורים או רפלקטוריות שצופות או מאזינות לפרק הזה, תכתבו לי סתם, אני פשוט כל כך, כאילו כל רפלקטור שיוצא לי כזה לפגוש בחיי, וממש אני יכולה לספור על יד אחת את הפעמים שפגשתי רפלקטורים, זה כזה...
היי. אז גם אני שתדעי לך שכשפרסמתי את הפרק שעשינו על רפלקטורים שבוע שעבר, אז כזה כתבתי גם בקבוצה שלי, יש לי קבוצת וואטסאפ כזאת תשקטה עם הודעות, וכתבתי שם כזה, אם יש פה רפלקטורים, אז כאילו talk to me כזה.
מישהו כתב?
כן, כתבה לי מישהי. אז אני אגיד כאילו לגבי רפלקטורים, קודם כל זה אחוז מהאוכלוסייה.
זה מי שכתוב לה או לא רפלקטור.
כן, זה לא רק מי שכתוב, גם אתם תראו פשוט מפה בלי שום מרכז צבוע, בלי שום, בעצם בלי
הכל שום... הכל לבן, כאילו כל המרכזים, כן. אותו צבע.
כן, יש רק שערים לבן. בעצם, אין מרכזים מוגדרים.
מרכזים אני... זה בעצם כל הצורות האלה, יש לכם משולש וריבוע, נכון? כל הצורות כן, האלה של המשולש והריבוע, כן. אני בכוונה משתמשת בשפה הזאת, כי מי ש... כן. זה פעם ראשונה ששומע
כן, את זה. כן, מעוין, משולש, ריבוע, כן. זה בדיוק. אז כשהכל לבן ואין בעצם שום צורה שהיא צבועה, מדובר ברפלקטורים. עכשיו אני אגיד, אני אעשה כזה בריף טכני קצת, כי דווקא בא לי לשתף יותר מהתובנות על הרפלקטורים, כאילו שהם לא כתובות. ושוב, וזה בדיוק העניין הזה, לצרוך את הידע הזה גם מהניסיון וגם מהחקירה האישית, ולא רק מהספרים, אוקיי? אז קודם כל, רפלקטורים בעצם יש להם איזשהו תהליך פנימי שלהם, הם בעצם אין בהם אנרגיה עקבית, אוקיי? ברגע שאין בהם אנרגיה עקבית, הם בעצם מאוד מושפעים מאנרגיות חיצוניות. זה אומר, בדרך כלל הם מאוד מושפעים ממחזור הירח, נקראים lunar person, שזה כאילו אנשים ממש של מחזור ירח, ויש מה שנקרא את כל השערים שהירח עובר לאורך החודש, אז הרפלקטורים מאוד מושפעים מזה. עכשיו אני אגיד משהו חשוב לגבי הפתיחות הרפלקטורית. הפתיחות הרפלקטורית שלא כמו הפתיחות הגנרטורית למשל, שהיא מאוד מושפעת, היא כאילו דוגמת את החיים, אוקיי? הרפלקטורים באו לפה לדגום את החיים, הם באו לפה לשקף, הסטארטר, המניפסטור, ההגה, הפרוג'קטור, המנוע, הגנרטור, אז הרפלקטורים הם הנורות חיווי שלנו, אוקיי? שנדלקות ומספרות לנו את מצב הרכב, אנחנו צריכים אותם כדי שנדע מה המצב שלנו, וזה מה שרפלקטורים עושים. רפלקטורים משקפים את הסביבה שלהם בלי להתכוון. אני לא אומר לרפלקטור תשקף לי, כי זה בגוף שלהם, זה לא משהו מודע, אין פה תהליך מודע. עכשיו, רפלקטורים זה אנשים שיכולים קצת להרגיש כמו חייזרים בעולם הזה, וזה תחושה כזאת של לא לגמרי להבין את המשחק הזה של העולם הזה, אוקיי? לא להבין מה זה כל הדבר הזה, וכשהם בעצם דוגמים את החיים, אז ההילה האנרגטית שלהם היא לא מאפשרת לדברים לפגוע בהם, הם לא פגיעים. לראות מפה של מישהו שמאוד מאוד פתוח, למשל אני מוגדרת רק בשלושה מרכזים, אני פתוחה בשישה, אוקיי? ויש אנשים שמוגדרים רק בשניים. אז הפתיחות שלי היא פתיחות שיכולה מאוד לכאוב, כי החיים כל הזמן באים אליי ואני מאוד מושפעת במרכזים הפתוחים שלי. כן, בדיוק, גם אצלך זה ככה.
רק חשוב להגיד, המרכזים הפתוחים זה כל הצורות שהן לבנות, שאין להן צבע.
כן, נכון, צודקת. אז בעצם הרפלקטורים באו לפה לדגום את החיים. בעצם כשהם מאפשרים לעצמם להיות בתוך הזרימה של החיים, תכלס הרפלקטורים הם לא בתוך הזרימה של החיים, הם הזרימה של החיים. זאת אומרת, הם ממש מכירה, את זוכרת את הסרט המטריקס? אז הרפלקטורים הם יכולים להיות גם מחוץ למטריקס וגם בתוך המטריקס, באיזשהו מקום הם התפר הזה בין המטריקס למחוץ אליו, הם איזשהו טיפוס שבא לו פה להיות הכל ולהיות כלום ביחד, וכשהרפלקטור בעצם מנסה להאחז באיזושהי דמות שהיא זהות כלשהי, שהוא חושב שזה הוא יתאכזב, הוא יתאכזב מהחיים, כשהוא לא יאפשר לחיים להפתיע אותו, כשהוא לא יאפשר לעצמו לזרום עם החיים ופשוט
להיות בתנועה הטבעית של עצמו כזה, בדיוק, של לזוז בדיוק. לאן שהרוח לוקחת אותו כזה.
לאן שהרוח לוקחת אותו, לאן שהחיים לוקחים אותו, כשהוא ינסה לאחז במשהו, הוא בעצם יקבל את אותה תחושת אכזבה, את אותה תחושת אכזבה שלא מאפשרת לו להיות מופתע מכל מה שהחיים יכולים להביא לו. רפלקטורים זה טיפוס, אין עליו הרבה חומר כתוב, רשמי, החומרים שיש עליהם הם מאוד ככה, כזה מאוד לא לגמרי ברורים עד הסוף, והם גם יכולים להיות מאוד שונים מהחוויה הרפלקטורית עצמה, ולמשל לחכות 28 יום, כתוב שם באסטרטגיה לחכות 28 יום, רפלקטור לא מחכה...
בשביל לקחת החלטה, כן? בדיוק, הוא לא באמת מחברת.
28 יום עד שהוא פותח את המקרר, בסדר? יש להם כבר את התהליך הטבעי שלהם, כשהם כבר מזהים את עצמם בתוך התהליך הטבעי שלהם, אז הם פשוט מבינים, כבר יודעים מה משפיע עליהם לאורך החודש, ואז הם יותר מודעים כאילו לאנרגיות שמשפיעות עליהם.
אז חשוב גם להגיד על רפלקטורים שהם יותר מכל שאר הטיפוסים ממש צריכים להיות בתשומת לב לסביבה שבה הם נמצאים.
מאוד חשוב.
הם הכי מושפעים מכולם, כאילו הם הכי כזה, אין צינון, זה הכל כזה עובר.
הם משקף, הם פשוט, הכל עובר כשהם לא מתמסרים לתוך הזהות שלהם, כשהם מנסים לאחז במשהו אחד, אז בעצם הם יכולים להרגיש את התחושה הזאת, כשבפועל כאילו הם פשוט, אני אספר סיפור קטן על רפלקטור שהיה אצלי בהרצאה, ממש כאילו זה, אחד המשתתפים שהיו אצלי בהרצאה היו רפלקטור, וממש כזה פתחתי לו את המפה, בכלל זה לקוח מהעסק הקודם, וכזה אמרתי לו כזה, הוא לא ידע אפילו על מה הרצאה, והוא אומר לי יאללה אני בא, ואז אמרתי לו כזה, תקשיב אתה מפתיע אותי, ואז הוא אמר לי כן אני מפתיע את עצמי גם, כאילו, וזה הקטע שלהם הרי להיות מופתעים, ואז אני פותחת לו את המפה ואני קולטת שהוא רפלקטור, והוא ישב אצלי בהרצאה ואמרתי לעצמי אוקיי, יש לי רפלקטור בהרצאה, אני מסתכלת עליו כל ההרצאה, אם הוא מחייך והוא בטוב, וואלה אני בטוב, כל ההרצאה הסתכלתי רק עליו, לראות אם הוא בטוב או לא, לראות אם הוא שמח או לא, אם הוא מחייך או לא, וכל פעם הוא היה ברומטר שלי, כאילו, הוא היה ברומטר שלי לסביבה.
וואו, מטורף.
כן, מטורף. זה מדהים.
אז בעצם למי שלא רפלקטור, אני אומרת כן. את זה כאילו, למי שלא רפלקטור, ואם יש לכם במקרה מישהו מהמשפחה, חברים, whatever, שהם רפלקטורים, הם ממש כן. יכולים להראות לנו, אותנו, איך אנחנו באמת, איך, כאילו, איך אנחנו, מתחת לפני השטח גם, גם דברים שהם לא בהכרח מודעים. זה כמו להסתכל על מראה בנקודות שאנחנו ממש, כל הבליינד ספוט שלנו, הדברים שאנחנו לא באמת רואים, אז הם פשוט מראים לנו את הדברים.
זה כמו, באמת, זה כמו לנסות להבין אותם, זה לנסות להבין את עצמנו. זה ממש, וכן, ואם שומעים, רפלקטורים שומעים, אז כן, זה חוויה, זה יכולה להיות חוויה לא פשוטה, במיוחד אם כאילו גידלו אתכם או ניסו לגדל אתכם כל החיים להיות כמו כולם, ואתם לא. וזה באמת, זה יכול להיות מאוד לא פשוט, כאילו, החוויה הזאת.
ומה שקם גם עוד משהו שהוא מאוד חשוב, באמת לרפלקטורים, זה לאפשר לעצמם להשתנות, ולא להיות דבר אחד. את אמרת על, את דיברת על לא להיחס בזהות אחת, אבל באמת לאפשר לעצמם להשתנות. רפלקטורים יכולים להיות האנשים שכלפי חוץ, לאו דווקא הכי מוכשרים בעולם, זה האנשים האלה שזה נראה כאילו הם טובים גם בזה וגם בזה וגם בזה, אבל זה כשהם מאפשרים לעצמם להשתנות, אז הם כל פעם בעצם מקבלים את כמו הזיקית הזאת, הם מקבלים את הצבע מהחיים, נכון? זה קצת כזה.
אני מרגישה שכאילו לא משנה כמה ננסה לתאר אותם, זה באמת, זה פשוט טיפוס קסום, שיש להם יכולת להיות עם המערכת, וכמו שאמרתי לך, זה כזה בתוך המטריקס, אז הם יכולים להיות השומרים של המטריקס, והם יכולים להיות מחוץ למטריקס, הם יכולים להיות הכל, ולהבין שלא באתם לעולם להיות כמו כולם, אתם לא חיים באותה דיכוטומיה שאנחנו המוגדרים מול, מה מוגדר, מה לא מוגדר, מה כן, מה לא, אתם חיים במשחק אחר, ממש במשחק אחר, בעולם אחר, אבל אתם חיים פה, אז אתם צריכים להבין איך כל הדבר הזה עובד, אז זה כזה חוויה שהיא
מגוונת?
כן, מגוונת.
מגוונת.
גרת,
עכשיו,
כיפית.
אני פתאום קולטת שכאילו לא אמרתי, לא דיברנו לא על הפרוג'קטורים ולא על הרפלקטורים, על המקום הזה של זימון מציאות, אז למשל, אז אם אני נדבר שנייה על פרוג'קטורים, כי כן, חייבת לכם, אז פרוג'קטורים הם ממש הממגנטים האלה. זה ממש לתת למציאות להגיע אליכם. זה אם אתם, נכון? כמובן תתקני אותי אם אני טועה, אבל זה באמת המקום הזה של מה אני רוצה, פשוט לתת לזה להגיע. ואז שזה מגיע, גם אתם תדעו בדיוק איך לנהל את זה ואיך לנתב את זה, כי זה מה שאתם עושים בצורה הטובה ביותר.
ולאפשר את הזיהוי הזה, זה לאפשר בעצם, זה לאפשר להזמנה שמזהה אותי, ורואה את הערך שלי ואת מה שאני באתי לעולם לעשות, להגיע. והזיהוי הזה באמת של האיכויות שלהם היא משמעותית בעצם, כי עוד פעם, זה יגיע לבד, זה חכות, אי אפשר
לא לחכות. לא לחכות, רגע, אני רוצה להגיד משהו ממש חשוב, אף okay. אחד מאיתנו לא צריך לחכות לשום דבר, כמו שאמרת על הפרוג'קטורים, זה לא לחכות, זה פשוט
לא לחכות,
להיות נכון, מלאים בעצמכם, תיהנו מעצמכם, תיהנו מהחיים בדיוק. שלכם וזה יגיע.
בדיוק.
מלא דברים קורים בזמן הזה, אפשר גם לשקף במיטה כל היום, זה לא חייבים לחכות, אפשר פשוט להיות.
פשוט להיות במה שעושה לכם טוב, פשוט במה שעושה לכם טוב, זה לא הפעולה לחכות, חד משמעי.
ורפלקטורים? איך רפלקטורים מזמנים מציאות?
וואו, אני חושבת ש...
אין לי מושג אפילו לענות על זה. הם המציאות. הם
המציאות. כן, הם המציאות. זה כשהם נכנעים לזרימה הזאת, אז הם פשוט... המציאות פשוט באה אליהם, כאילו...
הם הופכים להיות אחד עם המציאות הזאת.
בדיוק, בדיוק. זה וואו, זה... אני אפילו לא יודעת איך לענות על השאלה הזאת. זה באמת טיפוס כל כך מסתכל.
זה קסם. טוב, תקשיבי, מיכל, זה מרתק בטירוף. אנחנו פשוט מדברות כבר מסתבר די הרבה זמן. כאילו, אני יודעת מהניסיון שלי שהרבה פעמים דווקא הפרקים הארוכים שלי זה פרקים מאוד מאוד נצפים ומואזנים, כי הם פשוט נורא מעניינים, הם לא סתם הגיעו לאורך כזה, אז אני לא יודעת מה, לאן זה ייקח כמובן, אבל באמת זה סופר מרתק, ואפשר לדבר על זה עוד, ודיברנו רק על הטיפוסים, כאילו זה ממש, זה אולי אחד הדברים הכי 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 חשובים במפה, אבל עדיין זה כזה. דבר אחד קטן במפה מול מלא 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 דברים אחרים שאתם
אין מה לעשות, כאילו שמים שתי חופרות ככה טובות כמונו ביחד, ומביא הרבה 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 זהב, הרבה יהלומים.
איזה כיף, וואי מיכל, ממש נהניתי, ממש ממש ממש. טוב, אני מניחה שזה פתח את התיאבון ללא מעט אנשים כאן, בואי תספרי לנו איך איך אפשר להמשיך עוד להעמיק כזה, גם כאילו, מה את עושה? איך את יכולה לעזור ואיך את עוזרת לאנשים בהקשר הזה של המפות?
קודם כל, באמת אפשר, ואני אשים גם אולי את הלינק למיני קורס שלי, שהוא בעצם את אותם נושאים שדיברנו עליהם רק ככה בהרחבה, על כל הטיפוסים וכאלה. מבחינת קריאות מפה, אז בעצם אני עושה קריאות אישיות שהן תהליך של, אני קוראת לזה תהליך ליווי של שבועיים, כי בעצם אני ממש נשארת, זה לא קריאת מפה זבנג וגמרנו, זה כזה ממש שתי פגישות שאנחנו יושבות, ואני נותנת הרגילים של יישום, ואני נשארת כל הזמן עם היד על הדופק, ועל שאלות ותהיות, וכל מה שעולה וצף בתקופה הזאת, שזה משהו ככה שבאמת קורה, ותהליכי המשך שנועדו להטמיע את הדבר הזה לחיים, ולחשוף גם את הכוח וגם את העוצמה, וגם את הכאבים וגם את האוטומטים. אני אספר שיש לי את הפודקאסט, באמת, כמו שאמרנו, ויש לי קבוצה שקטה בוואטסאפ, שאני שולחת בו כל פעם טיפים, וכל מיני דברים קטנים כאלה, של כל מיני התנהלויות, כאילו, בין אם זה טיפוסים, ובין אם זה כל מיני שביבים.
ואיך פונים אליי?
בוואטסאפ, באינסטגרם, איפה שנוח, אני בן אדם נורא נגיש.
אז כל הכישורים פה מתחת לפרק, ממש תודה, איזה כיף לי, איזה כיף לי.
תודה לך, תודה לך על הסגירת מעגל המדהימה הזאת, זה היה בשבילי באמת, סגירת מעגל פשוט כיפית ווואו.
אני רוצה להגיד משהו לגבי הגנרטוריות שאנחנו, את פנית אליי, נכון?
נכון.
את פנית אליי בהקשר של הזה, עכשיו, מה גרם לך לפנות אליי?
נכון.
תאזנת לאיזשהו פרק או משהו כזה, נכון?
חברה שלחה לי, חברה טובה, שלחה לי פרק שלך. עכשיו בואי, אני עוקבת אחרייך כבר תקופה, ועשיתי קורסים שלך וזה, וכאלה, אני מכירה אותך, אני לא צריכה שיכירו לי אותך. אבל חברה שלחה לי פרק בפודקאסט. ואמרתי, תקשיבי, בא לי להתארח בפודקאסט של דנה. ואז אמרתי, טוב, מה אני עושה כשבא לי? כאילו, אני שולחת הודעה. כאילו, מה יכול להיות? כן, אני מגיבה. זה היה כזה כיף, זה זרם כל כך כיף, כאילו...
אז את שלחתי את ההודעה, אני כמובן הגבתי, והיה נשמע לי כזה, וואו, אוקיי, מעניין, יאללה, כאילו. והנה, הננו כאן. וואי, ממש כיף. זה פשוט מדהים לראות את זה כל פעם מחדש, כמה זה מדויק, כשהם מבינים את זה. מדי פעם, יש אנשים שכזה מגלים מה הטיפוס שלהם, מה זה שלהם, לא משנה, דברים אחרים, והם לא מתחברים, וזה בסדר, בגלל זה גם קוראים לזה הניסוי של העיצוב האנושי, זה לקחת ולהתנסות ואז לראות מה קורה. כי הרבה פעמים אנחנו מאוד לא מחוברים לטיפוס שאנחנו, בגלל שאנחנו כל כך רגילים להתניות אחרות, שנראה לנו שזה כבר הטבעי שלנו, אבל לא בהכרח. עכשיו זה לא, אני תמיד, תמיד, תמיד אומרת, תיקחו תמיד את כל הדברים בערבון מוגבל, תתנסו בעצמכם, תרגישו, תחוו, תראו, זה נכון לי, זה לא נכון לי, לא נכון לכם, פשוט על. כאילו, כן. לא חיימים בכוח. אני מאמינה מהניסיון שלי, ואני בטוחה שגם את מיכל, שבסופו של דבר, כשבאמת מתנסים, מתחילים לראות איפה האנרגיה זורמת יותר בקלות, איפה זה יותר טבעי, איפה זה יותר, יותר, נוח, יותר אני... הרמוני כזה.
כן. אני אגיד גם בהקשר הזה של מה שאת אומרת, וזה כזה חשוב באמת כדי לסכם וזה, שעוד פעם, קודם כל, אני אוהבת להתייחס לעיצוב האנושי ככלי, וכלי עבודה, את יודעת, את שולטת בכמה את משתמשת בכלי, וכמה את נותנת לו, כאילו כמה את נעזרת בו נקרא לזה, בסדר? וזה מה שזה, זאת אומרת, זה קודם כל כלי עבודה. אני אגיד שוב, ברמה האישית שלי, אני יכולה להגיד שהעיצוב האנושי אפשר לי להבין את המערכות יחסים בחיים שלי. הוא שיפר את הזוגיות שלי, את הדרך שאני מבינה איך להתנהל מול הבן זוג שלי, מול הילדים שלי. אבל זה בא כשבאמת אפשרתי לעצמי את החקירה האישית העצמית שלי קודם כל. כשאני התחלתי להבין את המקומות שבהם אני פועלת, מה שנקרא, בצורה שהיא לא... הרמונית וזורמת ונתקעת, כשאני חושבת שאני מישהו שאני לא, והעיצוב באמת אפשר לי לקלף הרבה מאוד, אני קוראת לזה פילטרים, אנחנו מסתכלים על המראה ואנחנו לא באמת רואים את הדמות שלנו, אנחנו רואים אותה דרך הרבה מאוד פילטרים, והעיצוב האנושי בעצם מאפשר לנו לאט לאט להוריד את הפילטרים, וזה הקסם.
זה קסם, וכיף לשמוע אותך מדברת על זה, וכמה ידע יש לך, וזה באמת הקמצוץ, וואו. טוב, ממש 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 תודה. תודה, מיכל.
ביי.
תודה רבה שהקדשתם את הזמן להאזין לפרק הזה. אם אהבתם את מה ששמעתם כאן היום, זה הזמן להעביר את השפע הלאה. אני הכי אשמח בעולם אם תפרגנו בדירוג הפודקאסט ובחוות דעת חיובית, ואם אתן מכירות אנשים שהתוכן הזה יכול לתרום להם, שתפו אותם. אם אתן עדיין לא עוקבות אחריי במדיה, תוכלו לקבל עוד טיפים, השראה והמון אנרגיות של שפע בעמוד האינסטגרם שלי, feelgood_שפע, או באתר שלי, feelgoodshefa.com. זה הזמן ללכת וליצור שפע וניסים בחיים שלכם. אוהבת!